בכל הנתון, פרק 40, דסקל, מה העניינים?
בסדר, נשארת ער לראות הדראפט?
האמת שאני מת על זה, קראתי כל כך הרבה מזה.
כמה קראתי, אני מכיר כל ילד שנבחר, זה מדהים.
זו השנה הראשונה, אני חושב, שבאמת אני מכיר את כל ה-20 שחקנים, כולל מספר 18, האיש והאגדה. טי-ג'יי ליף! האם הוא יהיה...
יאללה, ישראלי, ישראלי.
האם הוא יהיה הטיילר הנסברו הבא, או הדייביד לי הבא. ולא, אני לא גזען, אני יודע שהוא טיפה יותר אתלטי משניהם, האמת. אבל, שמע, הוא שחק בנבחרת ישראל. אל תהיה ככה.
דיינו.
טוב, לפני שאנחנו נמשיך לדבר על דייביד לי, ועל טיילר הנסברו, ועל טי-ג'יי ליף, על כל מיני לבנים כאלה ואחרים, סתם לא. אני רק רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט הזה הוא חלק משפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת גם את גיקונומי עצמה, שבה אני בכל שבוע מדבר עם מישהו אחר לשיחה לא קצרה, לא ארוחה ולא מצומזרת, כשדורון לא איתי, כמו שהוא לא היה בשבוע שעבר. עירחנו את מני אבירם, דיברנו על מוזיקה, מבקר המוזיקה של וואלה, מאוד נהניתי לקשקש איתו, וציון 3, אורי אוזן מגיע שבוע הבא, לא, להביא לנו בראש.
לא, לא, לא. נכון.
לא, 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 אני יודע. לא, לא. חשבת על הפודקאסט שלנו.
כן, כן, כן.
כן, כן, אמרת, הוא לא מגיע, אז כן, הוא כן מגיע. פשוט לציון 3, להביא ליוני בראש על העניין של ההגבלת זרים. טוב, ועכשיו בוא נתחיל בלהביא בראש, לשיקגו, שמאז שלקחו אליפויות בשנות ה-90, חיים בסרט.
נראה לי ששיקגו וניו יורק עושות מלחמה, למי יש את הפרנט אופס היותר גרוע. נראה לי.
ניו יורק מנצחים...
כן, ניו יורק מנצחים כרגע, אבל שיקגו מתחרה חזק.
האמת שכן, שיקגו בעטו בדלי נורא נורא חזק.
אוקיי, קודם כל לוותר על ג'ימי באטלר, אפשר להבין את זה? לא יודע, הוא רק טופ 15 בליגה, הוא אחד מהשחקנים הכי טובים.
עזוב אותי טופ 15, בוא נדבר ממך פורודים. כמה פורודים בליגה יש יותר טובים מג'ימי באטלר?
הוא יכול גם לשחק, העניין הוא איתו באמת שהוא בהרבה מובנים, הוא יכול גם להוביל כדור, והוא יכול להיות, הוא יכול להיות 3-2-1.
לחיוב או לשלילה?
לא, לא.
אז בוא נגיד שיש לך את ריקי רוביו, שמנהל את המשחק, שלא יודע לזרוק.
בוא נעשה סדר, ג'ימי באטלר הוא עבר למינסוטה תמורת בחירת דראפט וקריס דן
וזאק לוין ובתמורה שיקגו גם ויתרה לבחירה ה-16 שלה.
ואנחנו בעצם מה שקרה זה שהם ויתרו על באטלר והשיגו עבורו שחקן שקרא את הרצועה הצולבת שלו,
שחקן שאוהב הרבה יותר מדי את הכדור, זק לוין. אני כל השבוע קשקשתי על זה שמנסות החייבים להיפטר ממנו ולהביא את איגי, אז במקום איגי בין ה-34, 33 מגולדן סטייט, הם הביאו את ג'ימי באטלר, אחד מהטופ 5 פורוורדס בליגה,
בין 27,
שכבר סבל את טיבודו בעבר, שיודע מה זה לשחק בקבוצה של תום טיבודו, ש...
הוא פרח אצל טיבודו.
כן, השאלה היא, הבעיה עם טיבודו שהוא מכניס את הקבוצה לגרוב ההגנתי הזה, שחקנים או נפצעים או זורקים עליו דברים, אני חושד, והשנה לא היה הגנה, וגם לא הייתה קבוצה טובה.
כן. מה זה קבוצה לא טובה? אתה יודע, זה קבוצה מאוד צעירה, שבעצם לא היה לה מספיק וטרנים, כדי שיסחבו אותה וטרנים משמעותיים. עכשיו יש לך בעצם שלושה גדולים, נגיד את זה ככה, ויגנס, קארל אנטוני טאונס ובטלר.
וריקי רוביו, אל תפסול אותו.
בסדר, ריקי רוביו, גם מחפשים אותו כל הזמן בטרייד, כל הזמן מחפשים משהו.
כי היה יותר משחקנים עם הכדור.
כן, על פניו, מנסות המרוויחה שחקן מצוין, במקום שחקן שהיה בעייתי לה, זק לוין, במקום בחירה דראפט, שאני לא בטוח ש...
המזרח מאבד עוד קבוצה... כן. קבוצת תחתית פלייאוף שכמעט העיפה את מקום ראשון השנה, והמערב מקבל עוד קבוצה חזקה שפוטנציאלית, אמרנו זה גם שנה שעברה, ומנסות בכיף יכולים להגיע סיבוב שני של פלייאוף אם הם יסיימו רביעי או חמישי.
אז זהו, צריך לראות. אני לא, תראה, אחד מהדברים שאמרו על בוסטון, למה הם לא הביאו ג'ימי באטלר, שיקגו רק רצתה את המקום שלישי. אז אני לא בטוח שג'ימי באטלר הוא זה שיעזור לבוסטון לזכות באליפות.
לא, כי בוסטון רוצה להחליש את יוטה ולהביא את גורדן הייוורד.
נכון, אבל אנחנו, לא, אני מדבר כאילו רק על ג'ימי באטלר. ג'ימי באטלר זה לא מי שיזכה לך באליפות, כי הוא לא יכול, גם אני לא חושב שהוא יכול להתאים כל כך לאיזיה תומס הזה, אבל זה כבר משהו אחר. אבל במערב הוא כן יכול להפוך את מנסוטה לקבוצת פלייאוף יותר מלגיטימית. כלומר, קבוצת פלייאוף...
יכולה להיות היוטה של השנה.
לגמרי.
במיוחד אם יוטה כבר לא תהיה היוטה של השנה.
בדיוק. אז כן, אנחנו כן רואים...
והקליפרס.
כן, ומנסוטה, אגב, תראה, מנסוטה זה לא מועדון פלייאוף, אוקיי? זה לא מועדון שמגיע לפלייאוף, והם כן צריכים לחזק את הקבוצה הזאת בשביל להוציא לפועל את הדבר הזה שנקרא קאל אנטוני טאונס בפלייאוף.
הם צריכים לבנות בחזרה את החיבור לאוהדים, הם צריכים לתת לטאונס סיבה להאמין שהקבוצה לא תגיע
לאנשהו.
הקבוצה ביחד עם לטרל ספריוויל וגרנט הגיעה לחצי גמר, הגיעה לגמר המערב, עם לאו היא לא הגיעה לכלום.
לא, הם היו בגמר המערב.
עם גרנט לפי דעתי הם היו בגמר המערב, תמשיך לדבר, אני בודק את זה, כן?
אני חושב שבכל מקרה, יש לך פה עניין של שדרוג משמעותי למינסוטה, שיקגו על פניו נראה שהם מאבדים לחלוטין רצון להצליח עכשיו
בליגה בספורט מקצועי.
הם אחת מהסיבות אגב שהם מוותרים על באטלר שמסיים את החוזה שלו עוד שנתיים זה בגלל שהם העריכו את החוזה של דווין וייד באופציה ל-24 מיליון, יותר מ-24 מיליון דולר, ובגלל שהתקרת שכר לא גבוהה כמו שחשבו שהיא תהיה, אז הם בעצם עכשיו, מה שהם הולכים לעשות את העונה הזאת, זה בעצם, לפי דעתי, לחפש, לפנות מקום בתקרת השכר, בשביל לצאת, לא יודע, אולי להצליח בפרי אייג'נסי עוד כמה שנים, או אולי לקבל איזה בחירת דראפט. אני לא כל כך מבין את התוכנית שם בשיקגו, גם לא יודע, רונדו ממשיך, לא ממשיך, כאילו לא יודעים. כן, כאילו, כלומר, זה קבוצה בזה, מאמן שלא מתאים בכלל לסוג שחקנים האלה, זה קבוצה שהביאה את רונדו, את וייד ואת באטלר ביחד לאותה קבוצה, זה כל השחקנים האלה צריכים את הכדור אצלהם, לא היה להם שוטרים משלוש, פשוט אני לא מבין מה הם רוצים לעשות שם.
דבר ראשון, הם ישמחו מאוד נראה לי להעיף את וייד,
הם לא יכולים להעיף את שווייד, הם חתם איתם על חוזה.
מה זה לא יכולים? תמיד יכול...
זה שחקן סופר מבוגר, סליחה, כאילו לא סופר מבוגר, כן, הוא
בגילנו.
בגילנו, כן. אבל לא, זה שחקן מבוגר, והוא חתום עכשיו על חוזה של 24 מיליון דולר. זה לא שיש, אין לו שוק, זה לא שהם יכולים להביא אותו באיזה טרייד או משהו, זה כמעט בלתי אפשרי.
רק כטובה, אם איזושהי קבוצה תהיה מוכן לשלם המון המון כסף בשביל לרצות את לבון או איזה שחקן על אחר שירצה.
אני פשוט לא רואה איך הוא יכול להצליח.
טוב, בוא נדבר על קבוצות אחרות.
כן.
קבוצה אחת שאין לה מבוגר אחרי, אבל יש לה המון 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 צעירים מאוד מאוד מבטיחים. פילדלפיה משלימה... כמה שנים של תהליך, ועכשיו יש להם את הבחירה השלישית, הבחירה הראשונה, והבחירה הראשונה, ג'ואל אמביד, סימנס, ועכשיו מרקל פולץ. קבוצה סופר כיפית, השאלה עם כמה משחקים הם ישחקו בכלל.
זהו, אמביד, יש לו מ-2014 פחות מ-40 משחקים. סימנס לא שיחק, הוא שיחק בשנתיים האחרונות 28 משחקים. מרקל פולץ, לא הייתה לו איזה פציעה טראומטית כמו נגיד סימונס או אמביד, אבל כן אומרים שיש לו בעיה בברכיים.
וכן, דרך אגב בדקתי, אז באמת השיא היה 2003-2004.
אנחנו מדברים על מנסוטה עכשיו.
מנסוטה מגיעים לגמר נגד הלייקרס, קונפרנס פיינלס, זה היה השיא.
נכון, 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 נכון.
שנה אחרי זה הם קיבלו אפילו את ההום קורט אדוונטג' עליהם, ועדיין חטפו בראש.
כן.
בעצם הלייקרס מנעו מגרנט ומנסוטה לעשות משהו, אבל הם הגיעו לגמר המערב. זה מועדון ש... היה שם כבר ורוצה מאוד לחזור, והם צריכים לזכות גם בקהל שלהם. אתה יודע, כבר 15 שנה שכונות, אתה צריך משהו.
כן.
בגלל זה אני חושב שהם באמת משכנו את העתיד וויתרו על הבחירה השביעית, ותנו לשיקגו לבחור את הפורוורד הפיני התמוע הזה שהם הלכו עליו.
אני לא בטוח שהוא כל כך גרוע כמו שעושים ממנו.
גם על נוביצקי, כי בטח בבחירה מספר 9 אמרו מתישהו הפורוורד הגרמני התמוע הזה.
כן, אני חושב שהוא יותר טוב ממה שעשו ממנו, ממה שאני ראיתי, אבל אוקיי, חזרה לפילדלפיה, מרקל פולץ, זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, קבוצה מאוד מעניינת, דרך אגב, שברה CA מחירת מנויים, מאוד מאוד
מתלהבים מזה. 15-14 אלף מנויים נמכרו כבר.
כן, אז אנחנו, השאלה, אתה יודע, כמה זמן הם יכולים לשחק הילדים האלה, האם מרקל פולץ יישאר בריא, תראה, זה שבוסטון ויתרה בעצם על מרקל פולץ, ויתרה למקום הראשון, אומר משהו, לפי דעתי. אני לא יודע מה זה אומר, אבל אנחנו כן יודעים שדני הינג' חכם יותר מכולם.
לא, הוא קיבל עוד בחירת דראפט עתידית.
נכון.
שוב, אבל... שוב יש משהו למכור החוצה. תשמע, גם צריך להגיד שבסופו של דבר, אנשים גם שומרים טיפה על התחת שלהם. אז דני אינג' יכול להגיד, גם אם פספסתי, היי, הסתכלו שם, יש תקווה גם לשנה אחרי זה. יש תקווה לשנה אחרי,
אוקיי,
יש תקווה
אוקיי, לשנה אחרי. זה, אוקיי, זה כל ג'נרל מנג'ר אחר. דני אינג' יש לו את הג'וב סקיורטי, מספר אחת בארצות הברית. אין בן אדם
בארצות הברית. לא מדבר על פיתורים, מדבר אפילו על הרגשה הכללית, שקט בשנה הזאת.
אני חושב שבכל מקרה לדני אינג' הרוויח את השקט בשנה הזאת, למרות שיש מרמור מצד אוהדי בוסטון, לא הצליח להביא את זה, לא הצליח להביא את זה.
עדיין לא נגמר, בוא נראה.
אוקיי, גם לא נגמר, א', ב', אני, כשאני מסתכל על בוסטון, אוקיי? ג'ימי באטלר, אתה מביא אותו בעד בחירת דראפט ועוד בחירת דראפט, כן? הוא לא זה שיעזור לך לנצח את קליבלנד של לברון בשנה הבאה.
פול ג'ורג' כן, לפי דעתי.
לא, אבל פול ג'ורג' אתה מביא אותו לשנה אחת. כי הוא רוצה להיות בלייקרס.
אלן כן אשתו תוותר על לוס אנג'לס בתמורה לחיים בעיר הגדולה בבוסטון.
קודם כל, בוסטון זה אחלה מקום.
בסדר, אבל לא למי שגדל, מבחן מזג אוויר זה שיטו לעומת לוס אנג'לס.
שוב, בוסטון זה לא הבעיה. בוא נגיד שאם בוסטון הייתה מנסוטה, אז זאת הייתה הבעיה. כן? אבל שוב, אני לא יודע אם אתה לא מוכר את האסט שלך, את הנכס שלך, שהוא לכמה שנים, כן? כשאתה מביא ג'ייסון טטום, אתה מביא אותו לשלוש שנים, מינימום ארבע שנים, כלומר זה שחקן זה ובחוזה טוב.
ושחקן שיודע לקלוע מרחוק.
נכון, יודע לקלוע מרחוק, יודע לקלוע חצי מרחק, יודע לחדור. אתה יודע, אתה בסופו של דבר צריך לקבל החלטה. אוקיי, הוא יכול להיות, כן, בפוטנציאלית, פול פירס, ג'ימי באטלר, עוד שלוש, ארבע שנים. האם אני מביא שחקן לשנתיים במקומו? זאת שאלה סופר לגיטימית, שדני אייג' בטוח, אתה יודע, דני אייג' וברד סטיבנס הזה, בטוח
דבר עליה. אולי שם המשחק זה קריסטוף.
פורזינגיס.
אולי בשביל פורזינגיס הם יוותרו על הבחירות העתידיות שלהם.
כי פורזינגיס הוא גם בן 21. אתה יודע, אז מן הסתם.
אבל הוא בחוזה של עוד שנתיים.
נכון, אבל אתה יודע.
והוא קצת, ונראה שהוא לא יציב נפשית עד הסוף. אני לא מדבר רק על הטוויטים, אתה יודע, להבריז מפגישות, נראה שהוא מרי ממורמרי קצת.
אני חושב שמה שקורה בניו יורק זה הופך את כולם ללא יציבים נפשית שם, בניו יורק ניקס, בעיקר בגלל זה.
מפתיע אותי שקבוצות אחרות לא מתאבדות עליו. בוא נראה אם הם לא יתאבדו.
תראה, למשל היה בדיונים בפורומים של בוסטון, איך לא הביאו, תביאו את זה. תראה, אם אתה צריך למשכן את העתיד שלך בשביל להביא שחקן עתידי, כן? אז האם זה הגיוני? האם להעביר להם את בחירה שלוש, את הבחירה של ברוקלין, שזה גם כן תהיה בחירה גבוהה מאוד בשנה הבאה, את הבחירה של הלייקרס וג'יילן בראון, כלומר, ארבעה נכסים עתידיים בעד נכס עתידי אחד, כמה שטוב שהוא יהיה הנכס העתידי הזה, הוא נכס אחד מול ארבעה.
אנחנו רואים בניו אורלינס מה קורה שאתה מסתמך על שחקן אחד ממש ממש טוב, לא יוצא מזה כלום.
נכון, אז בוסטון היא הקבוצה היחידה שחושבת ל-2018 וחושבת 2025 גם כן.
ויכולה... 2022.
2022, 2025 אפילו. למה? כי דני אייג' יש לו את הג'וב סקיורטי הזה. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא הוכיח את עצמו, ואתה יודע, אתה בונה מצד אחד קבוצה תחרותית לעונה הזאת, שתגיע לגמר המזרח, תנסה להגיע לגמר, כן? והיא תהיה קבוצה יותר טובה מאשר שנה שעברה, בגלל שאתה מביא את ג'ייסון טטום, שהוא שחקן טוב, ג'יילן בראון ישתפר, שחקנים, אתה יודע, לא יהיה את קלי אולניק בקבוצה כנראה.
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 חושבים לעשות קבוצה עם דיוויד לי, טיילר אנסבו, קלי אולניק וטי ג'יי ליף.
אינדיאנה הופכת לקבוצה של הוישרס כזה. איך קראו לסרט הזה?
הקבוצה אהובה על טראמפ.
הקבוצה אהובה על טראמפ, רק לבנים. פול ג'ורג' בעד פאו גסול. טוב.
פאו גסול גם ויתר, טוב, זה מה שיפה לראות.
לא, פאו גסול הוא היספני.
לא, אמרתי, מה שיפה לראות שהרבה קבוצות, הרבה שחקנים מוותרים על השכר שלהם, כי יש את הפתאום... התחרותיות שם הגז, אנחנו רואים, וגם המשכורות כאלה גבוהות מלכתחילה,
לא, אבל...
פאו גסול, אנחנו רואים את דורנט, מעניין מי עוד יעשה את זה?
תראה, הליגה די הותקלה, הרבה קבוצות בליגה הותקלו בזה, שהם ציפו שהתקרת שכר תהיה 113 מיליון, 115 מיליון, אולי טיפה פחות, 110, והיא הולכת להיות 99 מיליון. אז זה פער גדול מאוד, ופתאום, אתה יודע, פתאום בוסטון צריכה לחשוב, רגע, אם אנחנו רוצים להביא את היוורד ב-30, או ב-26-28, אנחנו לא יכולים להביא גם את באטלר, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אז
מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס,
ובאטלר אתה צריך לוותר.
שעוד שנייה צריכים לחתום עכשיו על חוזים לשני חטיארים, שאני לא חושב שיביא אותם לאנשהו. אבל מצד שני הם בעצם הסיכוי א' להשאיר את הקהל, ב' להביא אולי את לברון יום אחד.
כן, יש דיבור בכלל שהם ניסו להביא את אנדרו ג'ורדן בשביל הבחירה מספר 3 של בוסטון. אתה יודע, יש, היו כל, היממה האחרונה ב-NBA הייתה פשוט מטורפת, מבחינת גם השמועות, גם מבחינת הטרידים שהיו. אתה יודע, עדיין שום דבר לא סגור עם פול ג'ורד, שום דבר לא סגור עם, עם, עם אנדרו ג'ורדן, שחקנים כאלה. מעניין, אתה יודע, כל קבוצה מעניין מה היא הולכת לעשות, אולי נגיד חוץ מ... לא יודע, כל קבוצה מעניין, אולי חוץ מברוקלין, שגם כן עשתה טריד גדול מבחינתה, והביא את דיאנג'לו ראסל, והיא בעצם מתחילה לבנות איזה משהו סוף סוף.
בוא נראה, מה, זה, מה בונה משהו? מה זה המשהו הזה שהיא בונה?
אם אתה מביא את ראסל, שהוא אחד מהשחקנים הצעירים הכי טובים בליגה, ואתה אומר, אוקיי, אנחנו בונים את הקבוצה סביבו,
לפחות שנתיים תקועים, לפחות שנתיים תקועים עם מוזגוב, שלוקח לבדו
16 מיליון דולר.
15-16% מהתקציב השנתי.
כן, אבל הם עשו את זה.
יש למס מותרות גבוה.
כן, אבל הם עשו את זה.
זה לא רטרואקטיבי, הכל בסדר.
לא, הם עשו את זה, הם עשו את זה כדי להביא את ראסל.
נכון, אבל עדיין, עד שלא נפטרים לחוזה הזה.
בסדר, אז אתה יודע, בכל מקרה הם לא הולכים להיפטר, ואין להם בחירות דראפט.
הם עדיין הולכים על המקום האחרון השנה. כן. בתקווה לקבל את...
לא, אין להם בחירות דראפט.
נכון, כי זה עובר לבוסטון, ואז בוסטון אולי תקבל את הילד מריאל מדריד.
אולי, יש כל מיני סיפורים, אבל תראה, בסופו של דבר, יש לך פה משחק עם נכסים, הנכס הכי משמעותי היום בליגה הוא בחירות דראפט. למה? כי השחקנים טובים וזולים.
מעניין אם פילדלפיה תנסה בכל זאת להביא איזה וטרן.
מה זה, לא יודע, מה זה וטרן? מה, וינס קרטר?
איגי חוזר.
וואי, לא נראה לי. לא נראה לי שזה אפשרי מבחינת התקרת שכר. כן, יש להם הרבה מקום בתקרת שכר. אגב, גולדן סטייט הביאה שחקן, את בל, איך קוראים לו? ג'ורדן בל? כן, ג'ורדן בל מאורגן, אחד מהשחקני ההגנה הכי טובים בקולג'ים. הם שילמו עליו 3.5 מיליון דולר על הבחירת דראפט הזאת. הם עשו את זה עם הצעיר שלהם, מקאו, שילמו עליו 400 אלף דולר. אז עליו הם משלמים 3.5 מיליון דולר, טיפה קצת כמו קבוצת כדורגל.
קצת.
והם הביאו שחקן שעל פניו 2.6 צעיר, 22, שחקן הגנה מצוין, מאוד מזכיר את איגודלה, כשחושבים על זה. אז מאוד יכול להיות שאיגודלה עוזב, בגלל שהוא יכול להרוויח יותר כסף במקום אחר, אולי פילדלפיה, זה יהיה מעניין.
בוא נראה מה הלייקרס עושים, הלייקרס מביאים את...
וואי, זה פשוט מעניין, אתה יודע, אני מסתכל על, על השוק העברות באירופה, לא, באירופה, ואתה יודע, אני אצלם עוד פעם, בפה, זה ארסנל, לא תקבל אותו, יגיע לריאל מדריד, אתה יודע, כאילו הפך ל...
כן, כי באירופה זה מרגיש יותר ספקולטיבי, זה כזה, בסדר, שתסיימו עם העברות האלה, נדבר עליכם, זאת אומרת, הנה, סלח בליברפול, בסדר, אפשר לדבר על זה, ב-NBA זה קורה.
כן, ב-NBA, כאילו, הדברים קורים, ואתה יודע, כשבוז'נצקי זורק את הווג'באמס שלו, אז אתה יודע,
עיתונאי מפורסם אמריקאי.
אדריאן ווז'נפסקי.
שבדרך כלל הוא פוגע כשהוא זורק הימורים, בניגוד ל...
לא, זה לא הימורים, הוא יודע.
אתה יודע מה ההבדל הרי, כי אין סוכנים.
לא, יש המון סוכנים.
לא, אבל הם... יש סוכנים. אבל הם, אבל לפחות לא מקבל את התחושה.
תראה, שם אתה יודע מה הנכסים שלך, ואתה יודע מה קבוצה יכולה להביא, כן? אתה יודע את המשכורות של השחקנים, כלומר, הכל מסודר ככה, בשביל שישחקו את השחקות.
ולד דיבץ' סיפר שהיה להם דיל בעצם יותר טוב מאשר להעביר את... את איך קוראים לו?
בוגי.
את בוגי לניו אורלינס, אבל הסוכנים עשו עבודת קודש ולחששו ואמרו, ודי סינדלו אותו. אז כן, זה גם קורה ב-NBA, ברור שזה קורה, ואת ריץ' פול של לברון, ואת כל הטררם הזה, אבל עדיין זה לא מגעיל כמו בכדורגל האירופאי.
בכדורגל האירופאי גם לסוכנים יש הרבה יותר השפעה.
אין לך סיפור כמו של דונה רומר ממילן ב-NBA. אין לך איזה סיפור של סוכן שדחף ילד למקום הלא נכון. פה זה, אתה יודע...
לא, יש את הסיפורים האלה, זה לא כל כך משמעות.
אבל האחריות היא על השחקן. אתה לא... זה מרגיש כאילו זה השחקנים והג'י-אמים. לא מאמנים, לא, אתה יודע, זה ג'י-אמים ושחקנים.
א', יש לך הרבה יותר מנהלים ספורטיביים, ג'י-אמים, כאילו,
ג'נרל מנג'רס.
ג'נרל מנג'רס שחושבים קדימה כל הזמן, ובגלל זה, שוב, אתה יודע, רואים הרבה ביקורות על דני אייץ', אבל אני אומר, יש לכם קבוצה שאוקיי, אתם מביאים כוכב אחד, כן? הוא לא יעזור לכם, הוא זה, לא זה שיעזור לכם לזכות באליפות, אבל עוד 3 שנים, הכוכבים שאתם מביאים עכשיו יכולים לעזור לכם לזכות באליפות.
בואו נדבר על משהו שהוא ממש הזיה. קריס פול, היה שם איזה שמועה, קריס פול ליוסטון. תגיד לי, הם הולכים לשחק עם 2 כדורים? והמורי בול מעכשיו זה רק 3? או לייפים ו-2 כדורים? אני לא מבין, יש שם שחקן שכל ההתקפה המכוערת של יוסטון, שהיא עובדת, זה בסדר, זה עוד איכשהו יפה, אבל ההתקפה שלה מכוערת מאוד, כי זה שחקן אחד מחזיק בכדור, מרגיש 90% מהזמן, מוציא החוצה לזריקות שלוש. אוקיי, ומה קריס פול יעשה?
לא, קריס פול כביכול אמור להוסיף ליוסטון.
להפוך את ארדן למה שהוא היה בעצם ב...
את ארדן הוא שהופך אותו
ליותר... באוקלאומה? כן. להחזיר את ארדן לארדן אוקלאומה?
אני לא יודע, להפוך אותו ליותר שוטר, קאץ' אנד שוט כזה.
הוא מסר 13 אסיסטים או 12 אסיסטים השנה.
בסדר, אז הוא
יכול... יותר מקריס פול.
נכון, יכול להיות שהם שמו לב שבפלי אוף זה לא יכול לעבוד.
יש כל מיני שחקנים כאלה שעדיין יש שם גדול סביבם.
קריס פול לפי דעתי התחושה שלי זה של סן אנטוניו. סן אנטוניו עושה הרבה מהלכים, יש את הקטע הזה של למרקוס.
סן אנטוניו זה מעולה, במקום טוני פארקר.
כן, למרקוס אלדריג' אמר שהוא רוצה לעזוב, וזה שזה...
איזה איום שרק.
לא, הוא לוקח הרבה כסף, אבל כאילו, אוקיי, כאילו, דוד. אז יש מצב שכאילו יחליפו אותו באיזה בחירות דראפט, ואז סן אנטוניו בעצם מתחדשת. אבל הדיבור על קריס פול הוא יותר סן אנטוניו מאשר יוסטון בארצות הברית. אני אשמח לראות אותו בסן אנטוניו, למרות שעכשיו אתה יודע עם הקליפרס ושלברון אולי יגיע השנה הבאה וכאלה, אתה יודע, אי אפשר לדעת, זה כזה מעניין.
קריס פול לגמרי נכנס לקטגוריה של קרמלו ושל אתה יודע כל מיני חבר'ה כאלה שאתה אומר די כבר, לא בא לדבר עליכם כי אתם מיותרים כל כך. באמת קריס פול עדיין שחקן אדיר, אבל זה ממש כבר הסוף באמת, לשחקן נמוך כל כך אין יכולת. אני לא, אתה יודע, גם אייברסון שהוא צלל, הוא צלל נורא חזק,
הם סוגים שונים של שחקנים, ואני חושב שאם יש מקום למבוגרים ב-NBA זה בסן אנטוניו, ואם יש מקום שיכול להשתמש בו נכון זה סן אנטוניו.
אולי שחקן אדיר, כן, אני לא טוען שלא.
אתה יודע שלדרון וויליאמס יש יותר נקודות בגמר מאשר קריס פול? אתה יודע, בסופו של דבר זה שחקן שלפי דעתי מבין שמורשת זה מילה גדולה, אבל הוא כן צריך להותיר חותם.
אולי הביאו לג'רי ווסט בשביל שעשתה החלטה הקשה הזאת, אומרים שהביאו ג'רי ווסט בשביל להשאיר אותו, אולי הביאו ג'רי ווסט בשביל להעיף אותו.
נכון.
אתה יודע, יוטה עשתה החלטה מדהימה כשהעיפה את דרון וויליאמס, שנייה לפני שהוא צלל ביכולת שלו. דרון וויליאמס כמו היה פאקינג אוסטר.
כן, דרון וויליאמס אבל די העיף את עצמו מיוטה, כלומר די שם הוביל את ג'רי סלון לאלכוהוליזם.
ועדיין מישהו עשה את ההחלטה הזאת, צריך לעשות את ההחלטה הזאת, הרבה קבוצות נמצאות בשלב הזה, האינדיאנה עם פול ג'ורג' אמורה להעיף אותו השנה. אם לא, זה יהיה בעצם איבוד נכס משמעותי. לא יודע מה הם יכולים לקבל עבור בשנה האחרונה לחוזה, אבל עדיין.
תשמע, אם הם מקבלים בחירת דראפט ועוד נגיד שחקן על חוזה לשנתיים, הם, אתה יודע,
אולי משיקגו, אולי יעביר אותו לשיקגו לעונה אחת בתמורה לבחירת דראפט של שיקגו, ומצד שני, אם פול ג'ורג' יגיע לשם, אז לא יהיה לבחירה כל כך תפוקה. כי עכשיו שיקגו היא נכס עתידי להרבה קבוצות, כי היא הולכת להיות לקבוצה זוועתית.
כן. באמת שאי אפשר לדעת, זה אחד מהדברים המעניינים.
תראה, אין הרבה קבוצות שיכולות לסחור עכשיו בבחירות בסבירות גבוהה, כי מי ממש גרועה ולא משכנה את עצמה. ברוקלין משכנה את עצמה, אז גם אם היא גרועה זה לא עוזר לאף אחד. שיקגו עדיין לא משכנה את עצמה.
מה זה לא עוזר לאף אחד? זה עוזר לבוסטון.
סבבה, אבל לא לקבוצה שהיא תסחר עם מה. אז ברוקלין לא. במערב, לייקרס כבר לא כאלה חלשים.
למה הם לא כאלה חלשים? הם הביאו את לונזו בול שהוא אחלה, באמת שאני חושב שהוא רכז טוב מאוד.
זה היה במקום ראסל. בעונה הראשונה הם לא אמורים להיות... כן, אבל מתישהו לוק וולטון צריך להצדיק את המוניטין שלו ולהשתפר, כן?
הדיבור הוא שכרגע הם מנסים לפנות עוד מקום בתקרת שכר בשביל להביא את פול ג'ורג' ולהחתים אותו על חוזה.
יוטה תהיה בבעיה, אם גורדון הייוורד יעזוב, יוטה תהיה בבעיה, והיא תצטרך להחליט, אולי הם ימשכנו את עצמם לעתיד, או לחילופין, ינסו באמת להשיג בחירת דראפט גבוהה, כי בלי גורדון הייוורד אני לא רואה אותם עושים משהו מן הסתם.
הם דווקא עכשיו השיגו, לא? הם השיגו איזה בחירה יחסית גבוהה.
כן, היה להם בחירות. סקרמנטו זה תמיד, אתה יודע, לא משנה מה קורה שם, גם שיש להם בחירות גבוהות, עדיין שום דבר לא יוצא מזה.
הם תמיד ברוכים איכשהו.
וניו אורלינס, יש להם שני נכסים גדולים, אבל אפס מקום to wiggle room.
כן, אין להם הרבה מקום זה, ושוב, השאלה, אם אתה נגיד דני אייג' ויש לך את כל הנכסים האלה, ואתה מנסה להשיג אותם עכשיו, מנסה להשיג כזה דייביס או פורזינגיס, שהם צעירים והם שחקנים מצוינים והם יכולים לעזור לך לזכות באליפות.
טופ 30 בליגה בכיף.
לחלוטין, שניים משלושה הגבוהים הכי טובים בליגה. אבל, כן. מבחינת כישרון.
פוטנציאל, כישרון, מרקטביליות, הכל.
אבל, אוקיי, שניהם עם חוזים שהולכים לגמר עוד שנתיים, שלוש, תלוי בשחקן. ואתה יודע, אתה אומר, אוקיי, בואו, שיעשו עוד שנה, שיעשו עוד שנה לאיפה שזה לא יהיה, בניו יורק, בניו אורלינס, ויראו שגרוע, ואז גם אם יהיו פחות שווים נכס. כן. כלומר, אתה תוותר עליהם, אתה תביא אותם עדיין בהרבה, אבל בפחות ממה שאתה צריך להביא עכשיו. עכשיו, כשיש לך נכס היום ב-NBA, מבקשים ש... you overpay. זה הסיפור, בסופו של דבר. ואני חושב שיש פה הרבה משחקים של ניהול, וגם... אני לא מדבר על ניהול קבוצה אנשים, אני מדבר על ניהול חוזים.
בעיקר אני מקווה שלפחות אחת הקבוצות האחרות כן תעשה איזה מהלך, כי כרגע אף קבוצה לא...
מתקרבת לגולדן סטייט?
כן, להפך. חלק מהקבוצות אפילו הלכו אחורה.
אם סן אנטוניו מצליחה בהחלט להביא את קריס פול, וקוואי נשאר בריא, ומצליחים להחליף את למרקוס אלדריץ' בשחקן שהוא יותר טוב.
בשחקן שלא בורח מהכדור.
בדיוק, בשחקן שלא בורח מהכדור כשצריך אותו. או סתם שחקן ש... מראה יותר קשיחות מנטלית, והוא לא mental midget, כמו שאומרים למרקוס אלדריץ'.
או שמשפרו את בן סימנס ויוסיפו לו קליעה, לא בן סימנס, את...
כן, לא, למרות שהוא לפי דעתי unrestricted, והוא כנראה יעזוב לברוקלין, שתשלם עבורו משהו, אבל בסופו של דבר, סן אנטוניו היא עדיין הקבוצה שהכי מתקרבת לגולדן סטייט, בזכות התרבות ניהול, בזכות פופוביץ', בזכות... יכולות להביא שחקנים מתאימים בתשלום המתאים ובזמן המתאים, ובאמת יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה הם יעשו בפרי אג'נט מרקט שעכשיו מתחיל.
אוקיי, מגניב, בוא נעבור לחלק הבא בתוכנית, או שאתה רוצה לדבר קצת על העברות באירופה?
יש משהו חוץ ממוחמד סלח שזה העברה מאוד משמעותית וגדולה?
כל השאר זה שמועות, ונראה לי שנוותר על זה.
נראה לי שאתה יודע, ריאל מדריד, אם אתה צריך לשמור את רוב השחקנים שלה מחוץ לכלא, אז היא עדיין טובה. תהיה טובה.
כן, שריאל מדריד יעשו משהו נדבר עליהם, עד אז אין לי כוח אפילו להיכנס את הקשקשת המס הזאת.
אין.
ומי זה מעניין, אתה יודע, לדבר על כמה מישהו שתכף יהיה מיליארדר חייב במיסים לספרד, עזבו אותי, באמת, זה לא... knock yourself out, מה שנקרא, לא פה.
בואו לא נסיים, אבל באווירה המבאסת הזאת.
תן לי משהו טוב.
משהו טוב?
טי-ג'י ליף.
טי-ג'י ליף.
מספר 18 בדראפט.
ישראלי, ישראלי השלישי ב-NBA.
כן.
סתם, האמת
היא... בוא נראה מה קורה עם הישראלי הראשון. הישראלי הראשון שיחק, סיים את העונה הקודמת במנסוטה. אם הוא יקבל הזמנה נוספת, מה שאני מאוד מאוד מאחל לו, יהיה מעולה, יהיה כיף גדול.
מעניין באמת, אתה יודע, טוב, עכשיו מתחיל הפרי אג'נט מרקט. הוא בינתיים מצייץ על וונדר וומן ועל זה שהוא כבר לא בן 28.
כן.
ויהיה מעניין.
תיאורטית יש... הרבה קבוצות יכולות להשתמש בסט יכולות של כספי ב-CO. הבעיה היחידה היא שסוף העונה הוא היה ממש רחוק מ-CO, הייתה עונה ממש נוראית, עם בסקרמנטו פלוס... פלוס מינסוטה, פלוס כל התחנות שהיו בדרך שם.
יש את האליפות, את היורו בסקט, שאולי, אתה יודע, זה יעזור לו.
נחזיק אצבעות לכספי, שימצא את מקומו ב... שיחכה לכדור, מאיזה מוביל כדור, וישים שלושות, אתה יודע. יש לזה הרבה מקום ב-NBA, פלוס הגנה, hustle moves. אולי סן אנטוניו.
פופוביץ' ירצה לדבר איתו על פוליטיקה.
לא.
לא חושב שכספי ירצה.
יש להם את המאמן קליעות הכי טוב בעולם.
כן, צ'יפ אינגלנד.
צ'יפ אינגלנד, כן. זה השיחה היחידה שהחבר'ה צריכים לעשות.
כן. זהו, עם עומרי כספי ובסן אנטוניו ספר.
בוא נעבור לחלק עם החלק. בכל הנתון, פרק 40. דסקל.
מה המצב?
40 שנה במדבר.
40 שנה במדבר. 40, ולכבוד זה יש לנו אורחת סופר מיוחדת, לי פלקון.
אהלן, שלום.
כדורגלנית נבחרת ישראל, כדורגלנית דויסברג עד לפני כמה שבועות.
נכון.
בכלל, כדורגלנית מקצוענית בישראל, פעם ראשונה שבפודקאסט, נכון?
נכון, פעם ראשונה.
הנה. אז אנחנו פה ברגע היסטורי.
מתרגשת מאוד.
מקדישים את החלק המרכזי של התוכנית הפעם לספורטאית. היינו צריכים לחכות 40 תוכניות כדי להתעשת על עצמנו ולהבין איפה העתיד של הספורט הישראלי.
למרות שבוע שעבר הייתה את האישה הראשונה, אנחנו שבוע אנשים.
כן, שבוע אנשים. אנחנו מבינים שטעינו ואנחנו מתחילים לעשות.
יש לכם 40 פרקים עכשיו לתקן את העניין.
כן, להגיע ל-50-50.
עובדים על זה, כבר יש עוד. כבר יש עוד דבר כנראה, כמו שאומרים. מה נשמע, קודם כל?
שלומי טוב. בדיוק סיימתי עכשיו, כמו שאמרת, שנתיים בבונדסליגה.
רגע, זה שחקני בונדסליגה, אוקיי?
זה כן.
כן, זה...
שמבין הכדורגל נשים זו מה, מהטופ 5 בליגות?
זה הטופ...
טופ 2.
כן, כן, לגמרי.
כאילו יש הליגות החזקות, זה הליגה הצרפתית שהיא מאוד חזקה?
הליגה הצרפתית העניין איתה שיש שם נגיד 4 קבוצות שהן טובות, ש2 הן הכי טובות כרגע באירופה, כי הן באמת הגיעו לגמר, שזה PSG וליון. אבל כל השאר יש איזושהי ירידה. ואז יש, הליגה הגרמנית, פשוט יש לך את כל הקבוצות, שכל קבוצה יכולה בעצם לנצח כל קבוצה אחרת. זאת אומרת שהליגה היא מאוד מאוד חזקה. שום דבר הוא לא מובטח.
כן.
כמו הפרמייר ליג, שאתה מגיע למשחק, אתה לא יודע איך תצא ממנו. לא משנה אם אתה מנצ'סטר סיטי או אז קבוצה אחרת.
אז הבונדסליגה נשים יותר מעניינת מהבונדסליגה גברים.
בעניין הזה כן, בעניין הזה כן, שביירן מינכן לוקחים בהליכה, אני לא יודעת כבר כמה שנים, אז כן.
את מרגישה את הפחד הזה גם בליגת הנשים, שאת הפחד מבריחה של אחת הקבוצות, אחת המועדונים?
לא, אין לך את הפחד הזה. אני במיוחד שהייתי נגיד בדויסבורג, אנחנו לא היינו קבוצה שמתחרה על האליפות. כן, היינו אמורות להיות קבוצה שמקומנו מובטח באמצע, ויצא שאנחנו היינו במאבקי תחתית. אבל כן, אני בטוחה שהקבוצות למעלה, אין לך יותר מדי פחד מבריחה, זה יותר עניין של באמת לעשות את כל הנקודות שצריך.
בוא ניתן לכם נתון.
תן נתונים. הבטחת לי נתונים הכדורגל אנשים.
השבוע התפרסם מחקר של CIES, שהם גוף מחקר מאוד גדול באירופה, שהם בדקו את כדורגל האנשים וגילו שאיפה שיש הכי הרבה שחקניות זרות, שאת אחת מהן, יש יותר הצלחה מקצועית. והם פשוט הלכו על קבוצות כמו סנט, כמו וולפסבורג, סנט היית,
נכון? נכון, נכון.
וולפסבורג, ביירן מינכן. ובשוודיה רוזנגארד, ויטיסיו, יש משהו כזה?
יש דבר כזה, הקווליפות.
וגם ליון ופריס סן-ז'רמן, כולן יש הרבה מאוד שחקניות זרות,
נכון.
וכולן מאוד מוצלחות. מה זה אומר? זה אומר שכשיש גלובליזציה, כמו בכדורגל של הגברים, כשיש שמצליחים להביא את הנשים הכי טובות מכל מקום, פשוט נוצרות קבוצות על, וקבוצות מאוד טובות. אני חושב שהרמה שהייתה בגמר ליגת אלופות, למרות שזה היה 0-0,
כן.
היה רמה מאוד גבוהה. כלומר, ראינו משחק ממש באיכות גבוהה של שחקניות.
הגמר, האיכות של השחקניות זה באמת הטופ של הטופ. אם זה ליון ואם זה PSG, הם שתי קבוצות שאני, זה היה פשוט כיף להסתכל עליהן, דווקא בשבילי, עד לגמר. הגמר עצמו, אני מבחינתי, לא, הוא לא התעלה. לא, לא רק בגלל התוצאה של 0-0, אתה יודע, יכול להיות לך משחק של 0-0 ועדיין הוא יהיה מדהים. אבל השחקניות האלה, מי שצחקו שם, הראו רמה אפילו עוד יותר טובה, עד לגמר. כן. אני חושבת שבגמר היה שם איזשהו עניין שהמתח הכריח שם את כולן.
חצי הגמר, כאילו נגם נגד מנצ'סטר סיטי מצד אחד, ונגד מי? נגד...
ביירן מינכן זה?
כן. וגם כן היה הורמה, לפי דעתי, כן, בתור מי שצחפה בכדורגל נשים וזה, זה היה פשוט רמה מאוד גבוהה בכלל.
זה היה רמה מאוד גבוהה, והרמה רק הולכת ונהיה טובה יותר. אם זה כי הארצות כמו צרפת או אנגליה, או באמת גרמניה שתמיד הם משקיעים בנוער ובילדות, ואתה רואה את התוצאות עכשיו, אתה רואה את הבנות שעולות, לשחק שם, וזה מדהים, זה
גם
מדהים.
גם יש לא מעט כסף, למשל באנגליה, הן מצליחות להרוויח סכומים נעים, גם בליון ופריס סן-ז'רמן, כלומר, מה שאפשר ללמוד.
יחסית לכדורגל נשים, הסכומים גם הולכים ונהיים יותר גבוהים, אם זה אפילו עכשיו שבמקביל לגברים, כמובן לא בכספים, אבל גם סין למשל. עכשיו, יש שם ליגה שבנות הולכות, כי יש שם המון כסף, יחסית לכדורגל נשים.
כן.
זאת אומרת שיש עלייה בכל התחומים, אם זה כספית ואם זה הרמה המקצועית.
איך נלחמים על תשומת הלב הציבורית בתקופה שהכדורגל גברים לוקח כל כך הרבה תשומת לב ומפציצים את כולנו בכל כך הרבה קשקשת, את יודעת שאנחנו חלק ממנה, איך נלחמים על תשומת לב באירופה?
באירופה?
כן, בישראל אני רואה איך נלחמים וזה לא משהו, אז איך עושים את זה באירופה?
אני חושבת שהקהל... לטובה ולרעה לא תמיד מתייחס לזה כאל אותו, באותה משוואה. זאת אומרת, יש לך את הכדורגל גברים, וזה מעולה, ויש לך את הכדורגל נשים, זאת אומרת שזה עוד איזשהו, אפשר לקרוא לזה ענף. אם יש לך את האוהדים, נגיד אפילו לקבוצה שלי, שעכשיו בדויסבורג, היה לך את האולטרס של הכדורגל נשים, והיה לך את האולטרס של הכדורגל גברים, זאת אומרת שאין להם בעיה עם הערבוב הזה. אנשים אין להם בעיה גם לעוד, גם את הגברים וגם את הנשים, אין פה איזה קונפליקט כמו, אני לא יודעת, אולי בארץ שיש פה איזשהו, אני לא יכול עכשיו גם לעוד את האנשים, זה לא מסתדר לי.
אגב, הגיעו לפי דעתי לגמר הגביע, ליגת האלופות, איזה 22 אלף איש, בקרדיף זה היה, כלומר, הגיעו המונים, וגם לחצאי גמר הגיעו המון אנשים לראות את המשחקים, כלומר, זה כן מושך קהל, המחירי כרטיסים אני יודע שהם זולים יחסית, בשביל להביא, אבל יש גם הרבה יותר קהל נשי, וגם, אתה יודע, אנשים מתעניינים בזה, זה שמה, בסופו של דבר זה ספורט ברמה מאוד גבוהה.
זה גם, זה ספורט ברמה שגם מאוד גבוהה, וזה גם, זה הולך ומתפתח. גם התקשורת סביב זה, היא גם מאוד מתפתחת, שזה הרי המון, זה הכל...
התקשורת השמה, עזוב, בסופו של דבר התקשורת השמה.
כן, בסופו של דבר, כי אתה רואה את זה למשל בטניס,
שיש
תקופות שטניס נשים הוא לא... לא בצורה ניכרת פחות מעניין מספורט גברים מבחינת התקשורת, שאתה מקבל המון המון אידיוט, אם זה אחיות וויליאמס, או כל מיני שרפובה למיניין שפורצת.
אולימפיאדה, כן? למה יש הכי הרבה, אירוע ספורט, שנשים צופות בו הכי הרבה, זה אולימפיאדה. אנשים תוהים למה. למה? בגלל ש...
כי יש הרבה נשים?
גם נשים מתחרות באותו מקומות כמו הגברים. כלומר, אתה יודע, יש 100 מטר נשים, כולם רוצים לראות את זה, כמו שכולם רוצים לראות 100 מטר גברים.
דיברת על האולטרז של דויסבורג, זה באמת יותר נשים?
לא, לא בהכרח. אני חושבת שזה, אם אני עכשיו, אתה יודע, זה לא משהו מספרים מוכחים, אבל אני חושבת שזה מתחלק חצי-חצי. גם למשחקים שלנו, אני חושבת שהכמות גברים ונשים היא הייתה שווה.
שזה כבר מגניב, כי בדרך כלל כשאתה מגיע למגרשים באירופה, כמו בארץ, זה אולי
הרוב
1-5, 1-4.
נכון, אבל עדיין יש יותר נשים. עדיין יש יותר נשים. אני חושבת שבגרמניה עוד יותר. נשים ממש מרגישות בנוח לעוד קבוצת כדורגל, שזה, אתה יודע, ולהגיד בפה מלא שזה...
אני חושב שבגרמניה זה 1-3. כאילו, 1-3. כלומר, זה עד כדי כך הרבה. אוקיי, בואי, מתחילים מההתחלה.
כן.
אוקיי. אושרת, הנה, תמיד אומרת שכאילו שואלים אותה מה העבודה שלך, היא אומרת אני כדורגלנית, מה העבודה שלך, זה נורא מציק, שאני מבין זה לחלוטין, זה כמו ששאלו אותי מה העבודה, אני עושה פודקאסט, מה העבודה שלך, אז בואי נתחיל עם היחס הזה ונלך להתחלה שלך של זה, איך התחלת לשחק כדורגל ואחר כך נעבור כאילו ל... איך התפתחת משם?
דו 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 חיים שכאלה.
אני לא חושב שזה המוזיקה של חיים שכאלה.
זה היה אזור
הדומים. זה היה מוזיקה פתיחה מוזרה, אבל נמשיך ממנה. אני לא יודעת, תמיד יש לי אחות ואח, פשוט לא מזכירה את האחות, אבל היא שם, היא פשוט, היא לא שיחקה כדורגל.
אחיות, תאמיני לי.
היא לא שיחקה כדורגל, אבל אח שלי שיחק כדורגל.
הם גדולים יותר?
כן, אז אחי מבוגר ממני בחמש שנים, הוא תמיד שיחק כדורגל, עשה ספורט, אני עשיתי כל מה שהוא עושה.
איפה גדלתם?
בקיבוץ משמר העמק.
כן.
כן.
אין לאנשים את הרקע שהיה לי מלפני חמש דקות.
אז בתור ילדת קיבוץ הייתי ממש, אתה יודע, עשיתי באמת את כל ענפי הספורט, היה לנו גם בקיבוץ, יש לך תמיד...
בטח יחיפה גם, כן, הכל תמיד, נכון?
זה היה 50% יחיפה מהזמן, כן. זה פשוט, אהבתי את הכל. אבל כדורגל זה היה מין חיבור שהוא לא מוסבר. אם זה פשוט התחיל, כי בגלל שאח שלי התחיל, אבל מאז שאני זוכר את עצמי, זה היה עם כדור ברגל, אם זה כל הזמן משחקת עם החבר'ה אפילו הגדולים, שאני זוכרת את זה עד היום, שלמרות שזה היה...
מה זה החבר'ה גדולים? חבר'ה כאילו 16-17 או...
לא, נגיד, אתה יודע, זה שכבות, אז הם היו נגיד 3 שכבות מעליי, אבל עדיין בגיל כזה אתה...
סיפורי מסי והסבתא? היה לך איזה מישהי שעמדה מעלייך ואמרה, תנו לו לשחק איתה, תנו לו לשחק איתכם.
לא, אני עשיתי הכל בעצמי, בקיבוץ את העצמאי.
כן, לא היה איזה סבתא שככה דחפה אותך לכיוון או משהו כזה?
אין סבתות שדוחפות.
למה היא למסית?
שולחים אותך לחופשי ואומרים לך תסתדר, ככה זה בקיבוץ.
זה שונה, זה שונה.
כן, זה כמו פאבלה רק קשוח יותר לילדים.
זה כמו פאבלה עם ריח של פרות.
כל עוד אתה חי, אנחנו בסדר, אתה בסדר.
שתי רגליים, שתי ידיים, יאללה יאללה.
בדיוק. אז באמת משם התפתחה לאהבה לכדור, כמובן שתמיד עשיתי את כל מה שבא ליד, זאת אומרת אם זה היה פינג פונג, כדורסל, כל מה שהיה קשור עם כדור אהבתי נורא.
זה אגב כמו רוברט לבנדובסקי, לבנדובסקי שהוא
השחקן של סיטי?
לא, השחקן של ביירן. הוא לא הולך לעבור לסיטי דרך אגב, הוא הולך להישאר בביירן, נדבר על זה אחר כך. אז הוא כאילו שיחק באמת היה בכל ענפי הספורט, כלומר זה, הוא, בגלל זה אחד מהדברים שהוא יכול לעשות זה לקפוץ, כי הוא היה מתעמל גם כן, אז הוא יכול לקפוץ ולהגיע עם הרגל לראש שלו ולקחת כדור.
אנחנו רואים את זה עם מדינות עם תרבות ספורט מפוארת, כמו למשל במזרח אירופה או ארצות הברית, שבה אנשים בודקים במים טובים, אז זורקים אותך לכל ענף ספורט אפשרי, במה שאתה מצטיין, תבחר אחד מאלה.
זה טוב מאוד, וזה מאוד חשוב גם להגיד לכל מיני הורים ששומעים אותם וזה, אל תיתנו לילד כאילו לשחק רק כדורגל בגיל שנתיים.
לא, אני בעד באמת כל האופציות, לבדוק את כל האופציות, אבל תמיד ידעתי שזה כדורגל, ואז משם הצטרפתי לקבוצה של המועצה, שזה בעצם כבר התקדמות.
באיזה גיל זה?
גיל 8, 9.
מתי בפעם הראשונות נתקלת במאמן?
זה בגיל 8-9 שהצטרפתי לקבוצה של המועצה, ואז בעצם
קבוצת נשים או קבוצת?
לא, הייתי עם בנים, לא היה אז בזמנו, לא היה
בזמנו.
תשמע, יש כבר אני לא יודעת כמה המון שנים מאז.
אנחנו מדברים על שנות ה-2000, כן? בזמנו, כן.
בזמנו, אני אמשיך בזמנו. לא, היו
אני בדסקל גם אז לא הסתרקנו, אני אגיד לך ככה.
זה לא אומר עליי, זה אומר עליכם.
לגמרי, ברור, ברור,
אנחנו זה, כן.
רק מתבחינים פה, תמשיכי.
אז זהו, אז שם פגשתי את המאמן הראשון עם קבוצת בנים, ואז אני חושבת שאחרי שנה באמת נכנסנו לליגות, ליגת צפון, אם זה מכבי חיפה, הפועל חיפה, כל אתה נחשף גם לעוד המון
בנים, אנחנו מדברים רק בנים,
הכל בנים.
עכשיו בואי נדבר על ההבדלים הפיזיים בגילאים האלה, כאילו את צריכה לפתח יכולות טכניות גבוהות יותר בגלל שהם חזקים יותר, מהירים יותר, או שאת כאילו כמוהם כזה ו
בגילאים האלה אפילו לפעמים יש יתרון לילדה? לי לא היה, הייתי כמו ממש כמו הבנים, אבל לא, אתה פשוט צריך לפתח אור של פיל גם בגילאים האלה, כי בתור ילדה לשחק עם בנים זה היה תמיד בקבוצה שלי, הם כבר הכירו אותי והייתי טובה בזה, אז הם גם ממש קיבלו אותי לעניין, אבל נגיד כל קבוצה חדשה שהיינו רואים, אז ישר היו כזה זובת, זה בן.
היו העלבות חמורות? היו
העלבות, ובמהלך המשחק היו קטנות מאחורה ברגליים, וזה פיתח אצלי, זה גם איזשהו
זה סתם תמחרות, אני מבטיח לך.
אבל
זה פיתח אותי, כי נגיד הייתי מקבלת קטנה מאחורה, אבא שלי עבר איתי הכל במהלך השנים האלה, אז אחר כך הייתי באה לאותו ילד ומורידה אותו מבחינת לא, זה באמת, זה דברים שהיו קורים, וכמובן ש
הורים של ילדים, שמעת על הקבוצה בספרד?
כן,
אני חושב עד גיל 12-13
משחקים מעורב.
לא משחקים מעורב, קבוצת בנות נגד בליגת בנים, והם ניצחו את הליגת בנים, וההורים שם של הבנים פשוט כאילו התחילו לצרוח, כאילו ממש שונאים את הבנות האלה, בעיקר האימהות דרך אגב. אז היו העלבות כאילו ממבוגרים, אמרו מה את משחקת פה, מה כאלה גם כן?
לא, המבוגרים בדרך כלל היו מאוד מפרגנים. עוד פעם, אם היינו קבוצה שלמה, אני לא יודעת מה היה קורה, אבל בגלל שהייתי בת אחת, אמרו, טוב, היא לא מזיקה,
היא לא באה, היא קיבוצניקית,
היא לא תהרוס לנו כביכול את הקריירה של הילד שלנו, אז לא היו העלבות מצד המבוגרים.
הרסת אבל קריירה של ילדים, נכון? אמרת את זה בריאות, לא שברת קרסוליים שם?
מה פתאום?
אוקיי.
לא מדברים על זה. וזהו, אז
אוקיי, באיזה גיל את מבינה שאת ממשיכה להיות מיוחדת, כלומר שאת יותר טובה טכנית מאחרים וכאלה, ואת יכולה לעשות מזה קריירה.
בגילאים האלה אני לא ידעתי אפילו שיש נבחרת נשים, עד כדי כך. אבל מה כן ידעתי? שיש לארצות הברית נבחרת נשים. אז אני גדלתי בחלום בגיל הזה היה בעצם להגיע לנבחרת ארצות הברית בכלל.
איזה כוכבות גדולות היו אז?
מיה מקארתי ועוד כמה שמות שאני לא זוכרת עכשיו, אבל אני גדלתי לנבחרת ארצות הברית בכלל.
כן. שיש להזכיר, הם כאילו היו הנבחרת הכי טובה ביפר, מכולם, מיה הייתה בעצם סוג של לאו מסי, רק שאין סביבה רונלדו, כאילו היא הייתה,
נכון.
באמת הייתה מפרקת קבוצות על ימין ועל שמאל, אחת מהגדולות בכל הזמנים, ומאוד פופולרית בארצות הברית, גם נראתה טוב, וכל מה שיש ספונסר שיפ, נייקי כאלה.
נכון,
כל...
נכון, נכון. אז שם באמת אמרתי, טוב, זו המטרה שלי.
להגיע לנבחרת ארצות הברית?
כן, ככה גדלתי, כי באמת לא הכרתי
וגם
את האמריקאית, הכדורגל.
כאילו.
כן. אז היה לי, וגם בגילאים האלה כבר התחלתי להגיד להורים שלי, אני רוצה ללכת למחנות קיץ, ובאמת עשיתי את זה, נסעתי לבד בגיל 12 למחנה קיץ.
וואלה, בארצות הברית?
כן, אמרתי, זה מה שאני רוצה, בתור מתנת בת מצווה, תשלחו אותי, וזה באמת היה. הייתי בסנטה קלרה לאיזה כמה ימים, וזה חוויה שאני זוכרת עד היום.
ושם את פתאום נתקלת ברמה אחרת של כדורגל בנות?
שם פתאום הגעתי למחנה קיץ, אני רואה מיליון בנות מסביבי, ושהרמה שלמרות שאני, אתה יודע, פה נחשבת למשהו מיוחד, שם זה תעבדי, כאילו אנחנו לא מתרגשים עכשיו מקצת כישרון, או אני לא יודעת מה, להעביר, אתה יודע, אז זה היה איזשהו... בום מבחינתי, אבל מאוד מאוד אהבתי את החוויה הזאת. ואז בגילאים האלה כבר משתלבתי עם הקבוצת בנות של בנות טבעון. כי בגיל 13 הרי, אז בזמנו היית צריך לא היה, לא יכלתי להמשיך לשחק עם הבנים.
הם בני 13, הם הפכו לגברים.
כן.
כן.
האמת היא, בגילאים האלה באמת מתחילים להיווצר ההבדלים הפיזיים, שיש גם עכשיו, יש הבדלים ענקיים בין נשים לגברים, זאת אומרת ש...
כן, טסטוסטרון זורם, זה לא...
אנחנו, יוצא לי נגיד להתאמן עם נערים, או שאנחנו משחקות, אפילו בגרמניה היינו משחקות נגד נבחרות נערים, אז היינו גם מנצחות את החלק מהנבחרות, אבל חלק מהנבחרות... רק בגלל הבדלים פיזיים, הם היו, אתה יודע, עשינו לנו גולים שלא היו קוראים.
את כמה מתסכל זה?
וואו, מאוד. למרות שאני מאוד מאוד אוהבת לשחק נגד גברים, מאוד, אני כאילו, מוציא ממני דברים אחרים, טובים. אבל זה מאוד מתסכל, שמישהו עובר אותך על מהירות, ואתה יודע שוואלה, לא כזאת איטית בדרך כלל, ואז פתאום, כן.
אז בטבעון את משחקת עם נערות גדולות ממך?
גם בגיל שלי וגם גדולות ממני, אבל אז מה שהיה אז בזמנו לא הייתה ליגת ילדות ונערות, זאת אומרת שהליגת נשים התחילה רק מגיל 15 או 16, אז אני ילדה בת 12-13 שבדיוק עושה את המעבר ואני לא יכולה לשחק בליגה, זאת אומרת שזה כמה שנים שאני, יש לנו משחקי קצל וכל מיני, אתה יודע, מין המצאות כאלה, אבל אין ליגה. אז זה שנים שאני, אני עדיין לא, אף פעם לא חשבתי על לפרוש או משהו או דבר
אבל
כזה.
אבל זה שנים שהולכות לאיבוד.
זה שנים שבעצם שאתה מסתכל אחורה, זה שנים שהולכות לאיבוד, שילדה בגרמניה עכשיו עושה לך לא יודעת כמה משחקים בשנה.
אז סביב בגרמניה, בלוקסמבורג, באמת, אני בדקתי את הליגה, יש יותר כדורגלניות... בלוקסמבורג מאשר בישראל. הרבה, הרבה בגלל זה.
אוקיי, למי שלא מכיר, לוקסמבורג זו מדינה זעירה של אוכלוסייה כמה עשרות אלפים.
לא, חצי מיליון. חצי מיליון איש.
אוקיי.
אבל זה לוקסמבורג.
סטייל, בסדר, אבל זה כמו שגיד על איסלנד, בגברים.
נכון, אבל גם באיסלנד אגב יש יותר הרבה יותר כדורגלניות,
הן מגיעות לכל היורו.
יש את השקרים לגבי איסלנד, אני לא מאמין למספרים האלה. אתה יודע, אם באים איזה 100,000 אנשים למשחק שלהם ביורו ואומרים לי שכל האוכלוסייה שלהם זה 300,000, כל הדברים כאלה שאני
מאוד משעמם.
גם האיסלנדים אתה חושב שהם שם?
לא יודע, אבל הם מסתירים יותר איסלנדים.
אתה חושב שכן?
הם מסתירים יותר איסלנדים.
אני חושבת שפשוט משעמם להם, פשוט כל אירוע שיש הם הולכים בהמונים.
יכול מאוד להיות, וגם הממשלה שם משקיעה הרבה מאוד כסף בתוכניות נוער, בספורט ובכלל באומנות וכאלה, בשביל שלא יעשו סמים. אפרופו שיעמום וזה, הייתה בעיית סמים ואלימות מאוד קשה באיסלנד בשנות ה-90, סתם רקע כללי, בשנות ה-90, הממשלה אמרה, טוב, מה אנחנו עושים עם הסמים והאלימות האלה? אז במקום להגיד, טוב, בואו נשים יותר שוטרים ברחובות, הם אמרו, אוקיי, בואו נשקיע ברווחת הנוער, ושיהיה הרבה פעילויות ספורטיביות ותרבותיות, ואפילו פלא, אין בעיות סמים ואלימות באיסלנד אחרי כמה שנים. סתם, רעיון שאני זורק שם למירי רגע.
רעיון ודוגמה טובה.
אוקיי, ו... אז מה עושים בשנים האלה? כאילו, כשאין תחרות, כאילו, מה, את יוצאת החוצה להתחרות בקיבוץ נגד נערים? כאילו, איך, באמת, כאילו, מה... יש, כאילו, יש יצרים של תחרותיות,
יש, יש אילתורים, אני חושבת שהיה לנו, אמרתי לך, כל מיני טורנירים כאלה, והמצאות, באמת...
מה, כגון, איזה המצאה?
משחקי קאט רגל, טורנירי קאט רגל של קבוצות, אם זה אנחנו נגד חדרה, ואני זוכרת ההזמנות שהייתי משחקת מולם לא יודעת כמה פעמים בשנה, רק כי היינו הקבוצות היחידות באזור.
ומבחינה חברתית, מה היחס לזה שאת משחקת כדורגל?
בשנים האלו היה לי, מאוד התביישתי בזה ששיחקתי כדורגל.
כן? ממש כן. בושה כאילו?
ממש, לא ממש בושה, כל מי שהכיר אותי ידע שאני משחקת כדורגל, אבל הייתי הולכת נגיד בקיבוץ הרבה לשחק וזה, אבל היה לי איזשהו תמיד מין כזה, טוב, אי נוחות כזאת בתור, אני נערה ואני משחקת כדורגל, זה לא, לא, זה לא מסתדר.
גם אמרו לך, את לא צריכה לשחק כדורגל?
לא, דווקא, אבל בראש, מה שהיה לי בראש זה שאיזשהו בושה כזאת שאני לא אמורה לשחק כדורגל.
ספציפית לכדורגל או בכלל כספורט?
לא, כי... ספציפית לכדורגל, ספציפית לכדורגל.
כאילו, אם היית משחקת כדורף, זה היה כאילו בסדר מבחינת החברה, אבל הכדורגל זה...
החברה עצמה יכול להיות שקיבלה את זה, זה אצלי בראש, זה מה שהיה.
אוקיי.
החברה עצמה בקיבוץ...
ספציפית בגלל שכדורגל נתפס איפשהו כענף גברי יותר?
ספציפית כי גדלתי וראיתי מה הולך מסביב, ראיתי שהכדורגל נשים הוא לא מפותח, אין לי ליגה בכלל לשחק בה, ראיתי מה הולך בארץ בעולם, ראיתי שזה יחסית יותר מפותח, אבל זה מה שהיה לי בראש כנערה. וגם כל עניין גיל ההתבגרות כנערה, להיות ספורטאית, אני חושבת שפה יש איזשהו עניין מאוד גדול, שרוב הספורטאיות בגיל הזה, זה הגיל פרישה.
כן. מה, בגלל, כאילו, מן הסתם שינויים הורמונליים ושינויים חברתיים, וכאילו זה לא מקובל להיות
נכון,
ספורטאית.
נכון, זה, את רוצה להיות חלק נורמלי מהחברה, ורוב החברות שלך עסוקות בדברים כביכול נורמליים, שזה לא
זה
ספורט.
נראה, זה נראה לי בעיה שהיא רוחבית בכלל כן. לנערים בכלל, אצל נשים זה פשוט עוד יותר קשה.
נכון.
כי גם לא
נכון.
מודדים אותך החברה.
גם דניאל פרנקל, הקופצת לגובה, סיפרה לי פעם ברעיון ש... שכאילו החברה, היא כאילו, אתה יודע, גיל 13 רוצה ללכת ולהתחרות ובכל מיני שלוש מקלות, ויש לה שלושה מקלות וכאלה, וכאילו החברה אומרת לה, מה את כל כך תחרותית? את בחורה, כאילו תלכי, תתעסקי בעניינים של בחורה.
בוא נגיד שהיו לי מקרים שהיה לי ידע, היה לי ידע מאוד גדול על ספורט, באמת, בגילאים האלה נורא אהבתי עד היום, אני רואה כאילו את כל מה שקשור לספורט, טלוויזיה, מאוד אוהבת, לפעמים אני מוצאת עצמי באמת, רואה דוקים, כאילו באמת, בקטע...
דוק תחרותי.
אז היה לי המון ידע, אבל היו מצבים שלא הייתי, לא הייתי מספר, לא, את יודע, החבר'ה היו מדברים, את יודע, הייתי כאילו, הייתי איתם וזה, לא הייתי תמיד אומרת את כל המידע שיש לי, אמרתי, רגע, אני בת, אני לא אמורה לדעת עכשיו מי משחק בביירן מינכן ולאן הוא עובר, והלאה והלאה.
אז אנחנו מודדים קודם כל את כל הבנות ש...
בכלל. לגמרי.
מגיל,
לגמרי.
מגיל... באופן כללי, דברו על מה שאתן רוצות. כן. מה זה...
מאז, כן. מאז התבגרתי וגדלתי, ואני אומרת את כל מה שאני חושבת ויודעת.
טוב מאוד, ישראל, על כל נושא צריך לפרוש שתי דעות.
נכון, נכון. וגם אני, כמובן שהבושה כלפי, כשאני משחקת, כשאני שחקנית כדורגל, היא לא רק שהלכה, היא גם אני מאוד מאוד שמחה וגאה בזה שאני ספורטאית, ובזה שאני משחקנית כדורגל. זה פשוט שלב שהוא היה, הוא היה מאוד טריקי כזה, רגיש, רגיש, כן, הוא היה מאוד רגיש.
ואוקיי, אז נגיד, קודם כל, ההמלצה שלך עכשיו לנערות שהן באותה סיטואציה, כמוך, אני מתאר לעצמי של... עדיין, כאילו, הליגות מפותחות יותר, כן? כלומר, זה לא זה, אבל עדיין... כן, אבל עדיין אנחנו הרבה מאחור, בכל מה שקשור בכדורגל נשים, לא לכל קבוצה יש קבוצת נשים, לא בכל מועצה יש חוגים לכדורגל נשים וזה. אז מה ההמלצה שלך לילדה בת 13 שעכשיו, שממש אוהבת ספורט ומשחקת כדורגל יחפה בקיבוץ או איפה שזה לא יהיה? מה את אומרת?
א', שימי נעליים.
זה פחות חשוב, חושבת שנפתח גם חוזק.
בבית הוא שיחק יחף עד איזה גיל 90, מה אתה זה?
אני חושבת שפשוט העניין של באמת להיות ספורטאי זה משהו שהוא ההפך, הוא לא ינפה אותך מהחברה, הוא ההפך, הוא דווקא ייתן לך המון ביטחון ויעזור לך להיכנס לחברה וליצור ליצור חברויות ותחומי עניין, שיש לך אותם תחומי עניין עם אותם אנשים, וכמובן שאם את תהיה גאה במה שאת עושה, ואם את רואה שמישהו לא אוהב את מה שאת עושה, אז שיהיה לך לחפש, באמת, כאילו...
זה אני חושב הלקח הכי חשוב, לפני הכל, כן. זה פשוט העניין של אם מישהו לא אוהב מה שאת עושה ואתה מבסוט עליו, וזה לא להזריק הרואין בגיל צעיר, לך על זה, כאילו מה...
אתה מכניס את הרואין.
לא יודע, כי אני לא רוצה לצאת שאני מודד את כולם לאנרכיזם פה, ושכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל ספורט, בטח שכן.
אז בואו תקבלו נתון, חלק מהנתונים שאספתי. אז ככה, UEFA עשו סקר גדול בקרב 4,000 בנות ברחבי אירופה, וגילו שילדות שמשחקות כדורגל הן בעלות ביטחון עצמי הרבה יותר גבוה. אפילו יותר מאשר ילדות שעושות ענפים אחרים. כלומר, שהן מתעסקות בענפים אחרים. כדורגל, אנחנו יודעים, גם זה הספורט הכי פופולרי בעולם, וזה גם הספורט הכי כיפי בעולם.
הוא הכי
כיפי.
אחד מהם.
בוא נגיד.
אתה ראית פעם דוק תחרותי טוב?
אני ראיתי את הדוק תחרותי, כן. אז פשוט... בנות שמשחקות כדורגל עם ביטחון עצמי יותר גבוה, אני חושב שגם לי כאן עם ביטחון עצמי יותר גבוה.
הרבה לפני ספורט מקצועני, הייתי בכל זאת נלחם על ספורט חובבני, שבאמת כל אחד יוכל, א', שיהיה מסגרת לנערים ונערות להתאמן כמו שצריך, אם הם רוצים לפתח את זה. אני אמרתי לדסקל שקראתי את הספר על המנכ״ל של גוגל, שאמר שבתחילת הדרך הם חיפשו בעיקר מועמדות ומועמדים, שבין השאר שהיו ספורטאים אולימפיים בעברם. כלומר, כל מי שכנער ויתר על מסיבות ועל לקום מאוחר בחופשים וכל אלה וקם בבוקר, נסע לאימון, הכל כדי להיות תחרותי, זה אנשים שאנחנו רוצים. ומשום אצלנו, זה נתפס כזה כמה, היא ספורטאית, היא בטח לא למדה, לא זה ולא זה, וכאילו אנשים חושבים שאתה צריך 80 שנה לחיות, אז יש לך בדיוק, שהכי חשוב בזמן הזה רק א' ולא ב', כאילו שיש איזשהו תלם שאתה חייב לצעות בו, וזה סופר מרגיז. כן. אתה רואה מדינות כן. אחרות שהן, מה שנקרא, לא פחות מצליחות מאיתנו בכל סוג של תעשייה או ענף, ועדיין אנחנו חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב עם השמרנות הזו.
זה בגלל שאנחנו ישראלים, אנחנו יודעים יותר טוב.
כן.
אוקיי, fast forward, מתי את הופכת כאילו למקצוענית? אחרי שאת עוברת את המשבר הגדול של כולם לא רוצים שאני אהיה כדורגלנית, עכשיו אני זה במוח שלך, מתי את הופכת למקצוענית?
הגענו לגיל 15, אני משחקת כבר שנה בקבוצת נשים של בנות טבעון, ואז מגיע צומת דרכים ראשונה, חולון או אסת תל אביב, בוחרת באסת תל אביב, עוברת לשחק באסת תל אביב, ששם אחרי הרבה שנים של בצורת, סוף סוף לוקחות אליפויות, גביעים,
אנחנו מדברים על 2011-2013, איזה שנים? את זוכרת?
לא.
2011, אני אומר לך. 2011-2012.
כן.
כן.
ואז...
ואת אז בת
17, 18?
המעבר שלי הוא כבר בגיל 16.
אוקיי.
אליפות הראשונה אני חושבת בגיל 17. ומשם יש לי כמה שנים של באמת, אני משחקת באסה תל אביב, החיים שלי באמת בתל אביב, ואני כן נהנית מהכדורגל, כן נהנית מה...
את מקבלת כסף על זה?
כן, כן. אבל עוד פעם,
ואת חיה בתל אביב בתור ילדה בת 17 כאילו, ואיך זה עבד?
לא, בגיל הזה זה היה, עוד פעם, זה לא היה בדיוק לחיות בתל אביב, אבל זה היה מין קיבוץ, תל אביב, הלוך חזור.
הרבה נסיעות.
הרבה נסיעות, אבל נהניתי מזה. נהניתי, אתה יודע, גם לראות את העולם האחר מחוץ לקיבוץ. ואז אני עוברת עוד קדימה, מגיעים לליגת אלופות, סיבוב ראשון, אני קוראה את הרצועה הצולבת. זה בגיל 19.
וואלה.
כן.
קרע מלא,
הכל נקרא שם, ניתוח.
מה, הברך הסתובבה כאילו? מה?
לתת פירוט?
כן, כן. תני פירוט,
אני אחי, פציעות ספורט זה נושא סופר מגניב, כי
זה לא נושא סופר מגניב.
לא מגניב במובן, אבל במובן המעניין, בוא נגיד לך, זה נושא מעניין, במיוחד פציעות שאנשים החלימו מהם וחזרו לכוחם.
אז הפציעה עצמה הייתי, עשיתי הגנה, שזה אז בזמנו, אני מודה, זה לא קרה הרבה.
אל תעשי הגנה, הלקח.
זה היה הלקח עד שהגעתי לגרמניה, הבנתי, טוב, אני צריכה לעשות הגנה.
אתה יודע מה אני צריכה לעשות בגרמניה? גגן פרסינג. לא אמרתי את זה הרבה.
יפה.
זה היה, חכי שנייה, הקטע כזה, חכה, 3, 2, 1, תן לי.
גגן פרסינג.
כן, היה לנו אפקטים על גגן פרסינג. הוא חרש.
בקיצור, היא עשתה לי את העל שמאלה, הלכה ימינה. אני באמת, הרגל שלי הלכה, רצתה ללכת לאן שהיא הולכת, אבל היא נשארה בכיוון ההפוך. זאת אומרת שהכל...
שמעת פוק, כאילו?
מה זה? זה לא היה כמה, זה היה מין טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט אף פעם אני לא יוצאת באלונקה, אני לא מה...
לא, אי אפשר ליישר את הרגל, כאילו, אי אפשר להזיז את הרגל.
לא, היה לי ממש, זה בחיים לא קרה לי, הייתי על הרצפה, באמת היה
לי... כואבת לי בברך עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים עכשיו כואבת לי בברך, אבל כן.
לקחו אותי באלונקה, בכיתי המון, לא הפסקתי לבכות,
מה, מהכאב או מהבאסה של...
מהבאסה.
מהבאסה כאבה.
זה התחיל מהכאב, אבל זה אחר כך פשוט, זה באסה שאתה יודע שטוב.
כן, הכאב כאילו הופך לעמום נורא, נכון?
הוא הופך לעמום, זה פשוט הטראומה שאתה יודע שמשהו לא טוב קרה, ואתה עכשיו בחוץ. אתה לא משחק כדורגל עכשיו, וזה טראומה הכי גדולה שמבחינתי יכולה לקרות, שידעתי שאני לא הולך לשחק כדורגל עכשיו.
ואת בכלל, את בטח היית ב... אני לא רוצה להגיד היסטריה, כן, אבל בטח היית במחשבות היסטריות על זהו, אני גמורה מבחינת הקריירה, נכון?
כן, אבל כדורגלנים שממררים בבכי כי הם מבינים שהלכה העונה או הלך הסיכוי.
לא חשבתי על הקריירה, אני חייבת לציין אף פעם, לא יודע, לא משנה מה קרה, כמעט תמיד היה לי, לא היה לי איזה משהו הלכה הקריירה. זה משהו שאהבה לכדורגל כל כך גדולה, שלא משנה מה...
אם המאזין בוזגלו, מאור מאזין עכשיו, תהיה חזק, חוזרים מזה.
הוא חזר, פציעות קשות יותר.
עדיין מבאס, נראה לי ככל שאתה מתבגר בגיל, פציעות כאלה
זה... זה עוד יותר מבאס, זה באמת, זה לא נהיה והולך יותר קל. בקיצור, ואז באמת תהליך החלמה.
ניתוח,
תהליך החלמה, דווקא חזרתי מהר, ואז אחרי...
מה זה מהר? זלטן מהר? כי אומרים שהוא חוזר כאילו מחר.
הוא כבר מתלוטץ עם מאמניו בארצות הברית.
כן, הוא כבר נותן מכות לאנשים עם הרגל הפצועה.
עד שאני לא אראה אותו חוזר, זה הכל דיבורים. אבל לא, זאת אומרת, תהליך החלמה לצולבת, המינימום זה 6 חודשים, אז כבר אחרי, בוא נגיד, 7-8 חודשים, כבר הייתי במגרשים.
וואלה, זה ממש החלמה מהירה.
כן.
ומאז, אפרופו, בואי נלך טיפה קדימה, מאז יש בעיות בו הברכיים, משהו?
הברכיים הם לא זה לא אותו דבר.
באמת? איך את מרגישה את זה? איך זה בא לידי ביטוי?
אני לא יודעת אם זה בגלל שבטוח שהניתוח לא עזר, אבל אני חושבת שבאיזשהו גיל השחיקה היא, אתה ישר מתחיל לראות את זה, ואחרי כל אימון אינטנסיבי וקשה, אתה מרגיש את הברכיים, אתה צריך לשים קרח ו... וכל מה שאתה רוצה בעצם להיכנס למבט את קרח ולהישאר שם, כי זה הדבר היחיד שמרגיע את, ה, את המפרקים.
כן.
זאת אומרת שספורט תחרותי לגוף הוא לא בריא, זה בטוח.
כן, עברנו את השנים האלה שאנשים אומרים שלהיות ספורטאי זה בריא, זה כבר לא.
לא, להיות ספורטאי שאתה עושה שלוש פעמים בשבוע.
לא חובבן, מקצועי.
כן.
מקצועי
אתה שוחק.
איך היחס באירופה לפציעות ביחס לישראל, איך תרבות הספורט הרפואי, איך את חובה את זה שונה? שאת רואה פציעות למשל, שאת שם משחקת בליגות יותר רציניות או...
אני חושבת שדווקא רפואת ספורט בארץ היא מאוד מאוד מתקדמת.
לא, אבל מבחינת היחס של המועדון...
תשמע, כל מועדון הוא שונה, אבל להיות שחקן שמחוץ, שאתה מוצא את עצמך מחוץ לסגל, אתה מרגיש מחוץ לקבוצה בגלל הפציעה, לא משנה מה. זאת אומרת שלא משנה כמה המועדון יהיה איתך וייתן לך את החיבוק כביכול, ובכדורגל נשים פחות נותנים לך את החיבוק, אז עוד יותר, אתה צריך להיות מאוד חזק, אם אתה נפצע.
למה פחות נותנים את החיבוק בכדורגל נשים?
כי יש פחות אנשי צוות שיתנו את החיבוק, זה הכל. פחות כסף, פחות אנשי צוות, פחות חיבוק. להגיד את זה ככה.
הייתי מצפה שנשים יחבקו יותר, כאילו, לא?
נראה לי שגרף בן נפצע, רצו שמונה אנשים יחבקו אותו, שניים החזיקו לו את הראש ועוד שישה את הרגל, אתה יודע, זה לא... אין מה לעשות, זה...
צריך מחבק רשמי, בריאל מדריד, אנחנו...
זה כמות של אנשי מקצוע, לא יעזור כלום.
100,000 יורו בשבוע שילך לחבק אנשים. זה הכסף שיש לנו לזרוק, יאללה. אוקיי, אנחנו בפציעה שלך, סליחה.
אז אני דווקא חוזרת, ואז מגיע איזשהו שלב, טוב, מה קורה הלאה? פעם היה לי חלום, למשל, לשחק ב...
I had a dream,
לשחק בנבחרת ארצות הברית, להגיע, זה התחלף בלהגיע לטופ העולמי, אם זה ראיתי כן כבר קבוצות באירופה. ואז מה שקרה זה מפגש מקרי לחלוטין עם המאמן שלי, אייל גסמן. זה מגיל סביבות גיל ה-20 עד היום מלווה אותי בכל העניין.
מה זה מלווה אותך? בואי נ...
כן.
הוא פשוט...
כן, מלווה...
הוא מלווה אותנו פה, כן.
הוא לא ברוחו, הוא ממש פה, הוא מטר מפה.
תגיד משהו.
הוא פה, אנחנו לא מציעים, יש פה עוד אדם,
הוא פה. לא, העניין הוא, לא ידעתי אם אתם מתייחסים אליו כרגע.
לא, הוא פה.
אז אם כן, זה טוב לדעת.
זה
היה
אוקיי, לא, בסדר, זה נורא יצחיק אותי. כן,
בקיצור,
טוב,
זה מים?
לא, אני בסדר,
אני תכף מפעיל את האפקט.
כן, תפעיל. לא, זה היה נורא מצחיק כל הסיטואציה, אבל זה...
זה בסדר.
גם הוא צוחק עכשיו.
כי הוא פה.
אנחנו נערוך את זה החוצה.
כן, כנראה. אם אתם שומעים את זה עכשיו, כנראה שלא ערכנו את זה.
עכשיו לי צוחקת, כן.
איפה הייתי?
הוא פה, הוא מלווה אותך.
המאמן...
כן, העניין זה לא היה ליווי, זה היה באמת העניין שהייתי די עבודה, אמרתי לאן אני ממשיכה הלאה, ואיך אני עושה את הצעד הזה בעצם לאירופה.
עוד פעם איזה גיל זה?
גיל סביבות ה-20. 19, נפצעתי, חזרתי, ואז עוד פעם...
צבא וכאלה?
עשיתי צבא.
משהו טוב?
הייתי פה קרוב ממש, בקריה. והאמת היא שבגלל הצולבת, אז עשיתי שירות שהוא שנה, שחררו אותי אחרי שנה.
כל דבר אחר, זה כזה עוול לעשות את השטויות האלה לספורטאית, אפילו לעמוד יותר מדי, שלא לדבר על שיתרטרו אותך, כל השטויות האלה, זה נראה לי כזה מטופש.
כן, צבא לספורטאים זה מקצועיים, זה מטופש.
זה לא, יש פשוט, אפשר לייעל את זה, אפשר לייעל את זה ולקחת, אגב, רעיון, את כל הספורטאים המצטיינים שבאים פעם בשבוע במקרה הטוב לצבא, לקחת אותם ולקחת אותם לבתי ספר, למקומות שאתה יכול לתת השראה כספורטאי, מה אני עברתי, מה הדרך שלי. אני חושבת שזה יהיה הרבה יותר אפקטיבי מאשר לשלוח אותם לעשות גריסת ניירות.
אנחנו נזמין
אמור להגיע מתישהו אלוף נועם טבעון, שנשאל אותו, את דעתו על הנושא הזה.
כי אני יודע מהרקע הצבאי שלי, סתם, כאילו, שאבא שלי היה קצין, הוא אמר שפשוט
העיסוק של ספורטאים בצבא זה פשוט עיסוק מיותר לחלוטין.
לא, יש ספורטאים, ברק פלג וכל מיני כאלה שעשו שירות משמעותי יותר, אבל אוקיי, הסיכוי של לחזור...
ברק פלג, אנחנו מדברים על 70 שנה, יש לך כן, ספורטאי אחד שהיה...
לא, והעובדה שהוא חזר להיות ספורטאי זה באמת זכותו, אבל כן. זה לא משהו שאמור לקרות. כן. אין שום סיבה שזה, אין שום סיבה הגיונית שזה.
לא, 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 אין סיבה להיות בחוץ 3 שנים ואז לחזור כאילו כלום. זה לא, בעולם האמיתי זה לא קורה. כן. בקיצור, אז אחרי פגישה עם אייל גסמן, מלווה אותי בצד המנטלי כל השנים האלה, ובעצם מחזיר לי את האמונה והחלום, יאללה, אני הולכת על לכיוון אתה יודע, הכדורגל העולמי. לצאת מה...
תן לי קצת איזשהו, מה זאת אומרת מחזיר את התקווה? מה בדיוק? מה עשית שם?
בוא נתחיל מהמפגש המקרי. אז ככה, אנחנו גרים באותו רחוב. באותו רחוב מסתבר.
מה, באותו רחוב בתל אביב?
באותו רחוב בתל אביב, אני עובר לגור שם, אחותי גר באזור. ואני מתחיל לשמוע, אחותי נהייתה חברה שלהם, והיא מספרת, יש פה כדור רגלנית, אתה יודע, לא ידעתי. יש פה קרדולית, והתחלתי לעבוד כמאמן מנטלי, הייתי מאמן ג'ודו, עברתי לכיוון המנטלי, התחלתי לעבוד עם כמה ספורטאים, והיא אמרה, תשמע, יש פה כדורגלנית, אולי אתה יכול לעזור לה. אמרתי, טוב, תשמע. באה אליי, יושבים, משוחחים, והיא אומרת לי, מקצוענית, היא בנבחרת ישראל וזה, ואני בא ממקום של ספורטאים אולימפיים, ומהרקע הזה, אני אומר לה, כמה פעמים את מתאמנת בשבוע?
ועוד בענף שבו נשים לא מופלות לרעה. אתה יודע, בכל זאת, המדליות הגיעו משם.
ממש לא, אני הייתי בן זוג של יעל ארד לאימונים, הייתי קרוב מאוד ל...
ראית מה שנקרא ספורטאיות מצליחות?
בדיוק, בדיוק, אולי הייתה מצליחה ביותר בכל הזמנים. ואנחנו מדברים, כמה פעמים את מתאמנת? 3 פעמים בשבוע.
יותר מרוב הכדורגל, לא סתם, כן.
ומשחק, אני מסתכל, אני בהלם. טוב, לאן את רוצה להגיע? לרמה העולמית. אני אומר, טוב, יש לנו פה פער שצריך לגשר עליו 3 פעמים בשבוע, להגיע לפעמיים ביום. זאת אומרת, מבחינתי, ספורטאי ברמה שמעיד על עצמו שהוא ספורטאי בינלאומי, היום, זה מינימום של 2 אימונים ביום, זה מינימום של איזה 4-5 שעות עבודה ביום בשביל להגיע היום לרמה בינלאומית. כולל בכדורגל, ואז עשיתי את המחקר הקטן שלי, ראיתי קצת וידאוים של כדורגל עולמי, בשביל לראות אם אנחנו בכיוון, והלכתי לראות אותה משחקת. אמרתי, טוב, בוא נראה אותך משחקת, הלכתי, והייתי בשוק לגמרי. אני רואה מולי שחקנית ברמה עולמית, מבחינת כישרון, שאני לא מבין מה היא עושה על המגרש.
ואז החלטתי... מה זאת אומרת מה היא עושה על המגרש?
מה היא עושה פה, בארץ.
אה, אוקיי.
זאת אומרת, אני רואה שאין פה שום תקווה, אין פה שום דבר. אתה רואה כישרון ברמה מאוד מאוד גבוהה, ומעבר לכישרון, ראיתי מנטליות שהכרתי מהענפים אחרים, מנטליות אחרת, שמסוגלת באמת להגיע לרמה הכי גבוהה. ואז החלטתי שאני הולך על זה כפרויקט, כאילו, מעבר לסיוע המנטלי, שזה מה ששמעתי על אלי פלקון, משחקנית המוכשרת, אבל יש לה בעיה מנטלית. מה קורה? היא מתעצבנת במשחק, היא כל מיני...
התחילה אז מאז שהבנים שמו לי רגל. כן. קטנה מאחורה, אמרתי לך זה.
אנחנו חוזרים לה קטנה מאחורה.
כן, כן. יש איפה שהוא מישהו צולע, שומר... כן, מדדה. שומע ומדדה עכשיו.
אז זהו, ואני שומע, יש לה בעיה מנטלית וזה, תראה, אתה יכול לקחת את זה, אבל לא בטוח שכדאי לך וזה, ואני מסתכל, אתה יודע, אני לפעמים אוהב, המצליחנים הגדולים ביותר זה אלה שלא הקשיבו לאף אחד.
ילדים, תקשיבו לאנשים, כן? אל תקשיבו לנו, אבל תקשיבו לאנשים, כן.
וזהו, אמרתי, טוב, אני הולך על זה כפרויקט, לא רק בצד המנטלי, ואז התחלתי באמת יחד איתה לבנות תוכנית אימונים, ולעבור, להעביר אותה את השלב הזה.
זה בגיל... 20, נכון?
20,
אוקיי. אז בוא, נמשיך אחר כך.
טוב שהוא נתן פה את הרקע.
לא, זה בסדר, אני אהבתי את הקטע הזה. כן,
הכנסנו גיוון.
כן, כן.
כן, שאגב, עכשיו יצאנו בהרצאה באמת, שמספרת את כל הדרך הזאת, ובאמת איך הגעתי משחקנית טסה תל אביב.
אז בואי תקדמי את ההרצאה, כי אנחנו פה בעניין של קידומים. מה זה ההרצאה הזאת? יכולים להזמין את זה?
כן, יכולים כל מקום בארץ. ההרצאה היא בעצם מספרת על אני מהצד של הספורטאית, ואייל מהצד של המאמן שלקח את הספורטאית אותי כפרויקט, מאסה תל אביב של שלושה אימונים בשבוע, של ספורט חובבני לכל דבר, באמת להביא אותי למצב שאני ספורטאית מקצוענית, ואני מסוגלת ויכולה אפילו משתווה לטופ העולמי.
אוקיי. אז את מתחילה להתאמן בעצם 4 שעות ביום?
אנחנו עושים את המעבר הזה, כמובן שזה לא ביום, זה כל...
סגל מאמצים, אי אפשר לקפוץ.
גם, וגם זה עניין שאצלי, אתה יודע, יש הרבה התנגדויות.
את לא רוצה להתאמן או שאין לך כוח?
אני רוצה, אני מאוד רוצה, אבל תחשוב שחיים שלמים זה מה שעשית, אתה רגיל למשהו, אתה לא יכול פשוט להגיד לעצמך, יאללה, אני עם שיא המוטיבציה, עדיין יש התנגדויות שהיום אני מסתכלת עליהן, מה הם היו, אז אני, כאילו, זה היה נורמלי לחלוטין, אבל אני שמחה שעברתי אותן, כאילו, את כל הדברים האלה, כי זה באמת היו קשיים שאפשר בקלות להגיד, יאללה, מה אני צריכה את זה? אני מקבלת פה משכורת והכל טוב, ואני לא רוצה את הקשיים האלה ואת ההתמודדויות האלה.
זה נקרא לעשות את הברק יצחקי.
כן.
סליחה, אני אבל כן, נמשיך.
נושא אחר. אז זהו, באמת על הדרך... הדרך המשותפת שאני חושבת שבלי יאל אני באמת לא הייתי מגיעה, אם זה לבונדסליגה ולברונבי ולכל המקומות שהגעתי, ללא העזרה שלו וללא שהוא הראה לי בעצם מה זה מצריך להיות ספורטאי מקצועני, וזה לא רק לקום יום אחד ולהגיד, יום אחד להגיד אני רוצה להיות ככה וככה, זה באמת לאורך שנים. לשמר את הדרך של הספורטאי המקצועני, שכמו שאמרת, זה לקום כל בוקר, זה לא לצאת, זה חברה לא פחותים, ובאמת סדר עדיפויות שהוא הטופ בעדיפויות, זה הכדורגל, שכל הסביבה, מה הסביבה, איך הם עושים, הם תמיד היו, גם אנחנו מדברים על זה הרבה, שרק התחלנו, היה כל כך הרבה, קוראים לזה קולות רקע, אם זה הקבוצה עצמה, אתם מתאמנים יותר מדי, זה לא בסדר.
מי אמר את זה?
הקבוצה עצמה, זה לא במקום רע, אבל זה במקום, רגע, אתם מתאמנים יותר.
מה זה מתאמנים יותר מדי על 3 פעמים בשבוע? אני מתאמן יותר מ3 פעמים בשבוע, ואני לא צורה לכלום.
על 3 פעמים בשבוע אנחנו הוספנו המון המון אימונים, כן?
רגע, אז התאמנת יותר מ3 פעמים בשבוע?
לא,
ברגע ש...
הקבוצה, מישהו מהקבוצה אמר, את מתאמנת יותר מדי?
היה...
כן, קואוץ'.
לא, הוא חייב להגיד. רק בקטנה, בנושא הזה, באמת גם בהרצאה, ואנחנו מדברים על מה קורה שיש לך חלום גדול, מה אתה הולך לשמוע כשאתה אומר אני הולך על משהו גדול. אז כל הסביבה, אז בין השאר באמת אמרו בקבוצה, לא ממקום רע, אלא ממקום טוב. תשמע, יהיו העומסים הולכים להיות גבוהים, היא לא תבוא לנו למשחק. היא מנצחת לנו משחקים.
וואו, איזו תפיסה ויקטוריאנית מהכדורגל של פעם. אל תיתנו לו את הכדור כי הוא יאבד את הרעב לכדור. זה היה תפיסה...
אתה יודע איפה זה הכי בולט? שאתה רואה קבוצות כמו מכבי חיפה אצל גברים, שהנוער, מה שחשוב להם זה ניצחון, במקום להכשיר שחקנים לקבוצה הבוגרת או לספורט מקצועי, או לחנך אותם. הם משחקים על לנצח. את מי זה מעניין אם ניצחתם או לא? עושים סיבוב הקפות במשחק שמחשב חוסמים בראש מהפועל באר שבע, עושים סיבוב של לקחנו אליפות נוער. את מי זה מעניין? בלי להעליב אף אחד בנוער, כן? אבל את מי זה מעניין?
וחוץ מזה,
אני בשוק מזה דרך אגב, אבל בסדר,
אבל זה איזשהו עניין קטן. חוץ מזה, המשפחה שלי שאני הכי אוהבת בעולם, גם אמרו לי זה, מה אתם עושים? כאילו, אנחנו לא רואים איזשהו...
את לא מביאה כסף עם זה.
את לא מביאה כסף, אנחנו בעצם צריכים לתמוך בך. אני גם עושה את הדברים האלה, ואני גם באה ואומרת לי, תשמעו, אני צריכה את התמיכה הכלכלית שלכם כרגע, כי זה אומר הרחבה של הצוות המקצועי, וזה אומר הרבה דברים שלא היו לי פה כספורטאית בארץ.
כאילו, זה סוג של, את כאילו בעצם, אם אנחנו זה, כמו טינסאית, את צריכה מאמן צמוד, את צריכה פיזיותרפיסט צמוד, את צריכה מסאג'יסט,
נכון, 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 בדיוק, באמת, בדיוק ככה. והם לא הבינו את זה. יש לך כביכול הכל. למה את צריכה עכשיו סתם את ההוצאת כספים הזו, ומה את צריכה את זה? וזה לא, זה הקולות רקע האלה, היו מהמשפחה, מהקבוצה, מחברות. מהמון המון.
תחשוב מה זה, כאילו, אתה יודע מה, רק שנייה, גבר שמחליט לעשות את זה, כן, אף אחד לא אומר לו זה, כי אתה יכול להרוויח מיליונים בכדורגלן. מה, אני מדבר ללוגו, לא נכון?
אתה מדבר ללמפה.
אני מדבר ללמפה. אז גבר שעושה את זה, נגיד היית בחור בן 20 שמאמץ, נגיד כמו תומר חמד שעשה את זה,
נכון.
אף אחד לא היה אומר לו שום דבר מהמשפחה וזה, אבל את, כאילו, נכון? זה בגלל שאת, כאילו אם, זה בגלל שאת...
אני חושבת שכי זה פשוט לאנשים האחרים זה מפחיד, זה איזשהו מהלך שאני כביכול הלכנו לאיזשהו מקום שהוא לא נודע. הוא לא נודע, ואנחנו ראינו את המטרה והאמנו, אבל מי שמסביבנו זה ראה את הצד ה... אתם לא תצליחו, למה אתם עושים את זה? זה רק יהיה כישלון, אם זה המשפחה מהצד של הדאגה, הם לא, אחר כך אולי הם חששו, אני אפול לאיזשהו, אני כאילו יוצרת לעצמי חלומות גדולים מדי, ובסוף זה יהיה התרסקות. אתה יודע, מצד של באמת דאגה, אבל בסך הכל, בסופו של דבר, זה יוצא להם בתור מה אתם עושים.
אני חושב שרק לפני 20 שנה בארץ, שמישהו היה מתפטר מעבודת שכירות בהייטק ומקים חברה, אנשים אומרים, אקזיטים, סטארט-אפים, זה לא יעבוד, מה אתה עושה, זה לא פה.
בדיוק.
ותראי מה נהיה, עכשיו כולם, אתה יודעת, אם אתה לא עושה את זה, כבר לוחצים עליך, כמה זמן תבוא שכיר, תעשה משהו עם עצמך. אז אני חושב שגם לספורטאיות וגם לספורטאים בגיל נוער, זה יגיע ברגע שיש שינוי תרבותי, בגלל זה אני אומר, הרבה יותר חשוב מאשר לנצח בנוער, או שהקבוצה הבוגרת תגיע ליגת האלופות, שלא שזה לא חשוב, כן? אני אגיד לך כאוהד ספורט שזה מאוד חשוב, אבל שינוי תרבותי זה נראה לי משהו שבאמת צריך שווה להילחם עליו. אני חושב שזה חלק מה... לא בטוח אם זה יהיה בתקופה שלנו ונהנה לראות את זה, אבל זה כן משהו ש... אופר שלך דיבר על ספורט לאלופים וספורט לאלפים, לעשות תוכניות של... אתה מגיע מעולם הג'ודו, זה היה עם יואל... כן, שביחד עם אופר ניסה להסתכלות, רק שהם הפסיקו ולחוסות דברים אחרים, לצערי, אבל העובדה שספורט לציבור הרחב וספורט למקצוענים הוא לא, הוא על אותו משקל, הוא שני צדדים של אותה משוואה.
כן.
צריך להיות, זה לא יכול להיות אחד בלי השני.
כן, אתה צריך את התרבות הספורטיבית בשביל, בשביל הצלחה ספורטיבית ברמות הכי גבוהות, ואתה צריך את הרמה הספורטיבית ברמה העממית ובשביל ההצלחה הזאת, ואנחנו חוזרים ללי, שבעצם ההישג הגדול שלה, ושנייה אנחנו עוברים לקריירה שלך בחול, ההישג הגדול שלה זה שהיא ספורטאית מקצוענית, כדורגלנית מקצוענית, מתרבות שהיא לא פחות ממיקרונזיה מבחינת הכדורגל נשים.
עוד שנייה מיקרונזיה עוברת אותנו.
לא, באמת, אני מדבר על, אתה יודע, אנחנו מדברים על מספרים, יש מספרים כאילו שפשוט אין כדורגל נשים בישראל, כאילו אם מסתכלים על זה, זה באמת, יש פחות מ-600 כדורגלניות, מ-8 מיליון תושבים, זה כלום מבחינת אחוזים, כשאנחנו מדברים על זה שבלוקסמבורג יש יותר כדורגלניות, זה מראה לך את זה, ולי מצליחה להגיע לרמה הכי גבוהה, הבונדסליגה, מתוך הדבר הזה, הרבה בזכותה, כלומר. ואחרי שזה, היא לא דיברה הרבה זמן. ואחרי שדיברנו, הגענו לאופר שלך, אז זה, אוקיי, את מצליחה. אנחנו, בואי תספרי קצת על השדרוג שלך הפנימי, ואז החיצוני, כלומר המעבר.
באמת אני מצליחה לסגל לעצמי את החיים הספורטיביים, ובעיקר להחזיר לעצמי את האמונה של אני יכולה להגיע לגרמניה ולאן שאני ארצה. ואז בעצם הייתה היציאה הראשונה לגרמניה.
מבחנים?
אסי סנד, לא. שלחו אותי ישר, ששם בעצם זה היה הפעם הראשונה שחוויתי על בשרי מה זה הכדורגל האירופאי. זה באמת לימד אותי המון. בסופו של דבר...
קחי אותי לאימון הראשון.
מה?
קחי אותי לאימון הראשון. מה היה שם? שכאילו חווית. כי למשל תומר חמד, אם אנחנו כבר נזכרנו אותו, תומר חמד אומר שהוא הגיע לאימון בספרד, והם עשו רונדו בחמש דקות הראשונות, כאילו... מסירות בין השחקנים בחמש דקות הראשונות של האימון, והוא אמר לא היה לי כוח יותר, אני פשוט לא הצלחתי לזה, והוא היה סוס עבודה, כן? אבל כאילו, מה קרה שם?
אותה וואטחה בגרמניה גם שאת הגעת אליה.
נכון, זה בעיקר היה כל הזמן המלחמה שעוד פעם, האסי סנד, זה כן, בסופו של דבר, לא הסתגלתי לתוך הקבוצה, וזה היה כביכול...
כישלון.
כישלון. אבל עוד פעם, אני לא אגיד כישלון, כי זה באמת משהו שזה היה מאוד מאוד חיוני להמשך. אבל האימון הראשון, אם חוזרים לאימון הראשון, זה בעיקר המון התמודדות עם האם אני מספיק טובה לשחק פה. שעוד פעם, ברור שהייתי מספיק טובה, אבל זה בגלל שהגעתי מישראל, ממדינה שגם הם מסתכלים עליה
כמיקרונזיה.
בדיוק, אתם לא מדינת כדורגל ולא מדינת ספורט, אז בעצם בעיקר אצלי בראש להביא את עצמי למקום של אני שווה, ואני אפילו יכולה להיות פה בין הטובות. והאימון הראשון זה היה פשוט...
כפה?
כפה אחת גדולה, כן.
מה, כאילו, מה, הגיעו אלגות כאלה ודחפו אותך?
הגרמניות גם ספציפית, הן מאוד מאוד פיזיות ואכזריות, זאת אומרת...
מה זה אכזריות? הן מגיעות והן כאילו...
כיסוחים באימון עצמו, כאילו, זאת אומרת שאין רחמים. באימון עצמו זה ממש כאילו מלחמת עולם, לא לדבר על המשחק.
את לא בחורה קטנה כאילו בישראל, אבל אני מתאר לעצמי ששם את...
שם אני יחסית קטנה, כן, כן. אבל זה לא משהו שהוא, אתה יודע, בכל זאת, אחרי שחקנים הכי גדולים.
אני מזכיר את מסי וסבתא?
לא בסדר, אנחנו...
אבל כן, מבחינה פיזית הזאת, פעם זה גם הסתגלות, וגם, באמת, זה היה, באסי סן, זה באמת לא היה פשוט, כל גם התנאים מסביב, הם לא היו פחות מטובים, אבל זה משהו שהוא היה חשוב, זה היה סוף סוף, הצלחתי לצאת מישראל, ולהגיע לקבוצה, שהיא, אתה יודע, באחת הליגות הטובות בעולם.
שהיא גם אחת מהקבוצות הטובות, סנט.
כלומר... עכשיו הם נהיו אחת הטובות. אז שאני הגעתי הם היו בליגה השנייה.
אוקיי. לא,
בכלל.
לא.
אבל זה היה עונת עלייה. זאת אומרת שהתחרות הייתה כבר אז, כמו שאז דיברת בתחילת הרעיון, על שמביאים שחקניות זרות. כבר אז היינו שם המון זרות.
איך הדינמיקה?
ואז בקבוצה הזאת הדינמיקה הייתה מאוד מאוד קשה גם.
תחרותית כאילו רעה?
תחרותית רעה. שזה משהו שזה חלק מהספורט. חלק מהכדורגל.
מה, אתה מגיע... מי שנפצעת אז זאת שעל הספסל שמחה?
כן. לא, באמת. כן, אתה, ברור נגיד, לי. אתה, אם אתה עכשיו שחקנית ספסל, את מקווה שמשהו יקרה. זה לא, וזה תחרותיות
כמו אצל הגברים.
זה תחרותיות שלא מדברים עליה, וברור ששחקן עכשיו לא יבוא ויגיד בתקשורת, אני שחקן ספסל, ואני מקווה ש...
שמעתי איזה רעיון עם ברנדון שוב, שהוא לוחם UFC לשעבר, ושחקן, הוא אמור להגיע NFL, שחקן פוטבול מכללות, והוא אמר שהרגע שהוא הבין שזה לא בשבילו, הוא היה בקומביין, ובחור שהיה התחרה איתו על התפקיד, חטף מכה חזקה ולא קם מיד. אז הוא אמר, הוא רץ לעזור לו, והוא אמר, זה הרגע שהבנתי שאני לא אהיה ב-NFL, כי במקום לשמוח, אני מה שהייתי חרד לגורלו.
כן.
אז זה באמת היה שוק, למרות שאני גם, אני חושבת שזה חלק ממה שיש לי, תחרותיות מאוד מאוד גבוהה, למרות שזה עדיין, זה היה מין שוק, ו...
מה, זה היה ממש אווירה כזאת של כסח באימונים כדי לפצוע או משהו?
לא כדי לפצוע, ממש לא. אתה לא בא ואתה רוצה לפצוע בכוונה, ואתה לא כל היום חושב שהשחקן הזה ייפצע, ממש לא.
אוקיי.
אבל זה לא חייך, אני הכי טוב, אני יותר טוב פה כי אני רוצה לשחק.
כן.
זה פשוט, זה משהו שלא, זה פשוט לא הייתי רגילה אליו.
כאילו, את היית באסה תל אביב לפני, ופשוט לא היה את התחרות הזאת.
לא היה את התחרות, המקום שלך בהרכב הוא מובטח, זה לא משנה מה אתה עושה באימון, אתה יכול, אני לא מדברת ספציפית על אסה תל אביב, אני מדברת ספציפית על ההבדלים, התחרותיים. המקום שלך הוא מובטח, ואתה יכול ללכת באימון, אם זה אחד מהסתם, אני מגזימה, כן? ללכת כל האימון, ועדיין אתה תהיה בהרכב. ושם, אתה כל אימון, אתה צריך להיות הכי טוב, כי בסופו של דבר מגיע היום ראשון, ובוחרים את מי שהיה הכי טוב באימונים, כמובן שלכל מאמן יש את הפייבורט שלו. אבל זה משהו שלא הייתי, לא הייתי רגילה אליו, ובסופו של דבר, אחרי 3 חודשים, החלטנו, חוזרים, לא הולך פה, זה לא המקום שהוא כנראה בשבילי. ואז חזרה לארץ, באמת היה משבר מאוד, אני חושבת שהכי גדול.
חזרה לאסה.
כן, הכי גדול שהיה לי מבחינת באמת, לא, לא, לא הייתה לי הצלחה שם. ואיך מתמודדים עם זה? ופה עוד פעם...
אנחנו מדברים על גיל 22?
21.
זה מאוד דומה, נגיד, למה שעומר הצילי חווה עכשיו, אני מניח שיצא החוצה לקבוצה, לא הסתדר בה כנראה לא חברתית, לא מקצועית, וחזר ארצה כנראה עם תחושה קשה, אני מניח.
זה העניין, זה קורה לכל כך...
עם הבדל קטן מאוד, עם
חוזה, עם חוזה של 600,000, כן, 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 ברור שזה מנחה מאוד, ואני בטוח שבגיל 23 הוא ידע לאסוף את השברים ולהמשיך הלאה במכבי, או שלא, מה שיקרה לו.
העניין הוא שאז לא ידעתי שזה משהו שהוא באירופה, הוא נורמלי. הרבה שחקנים מגיעים לקבוצות, והם לא משתלבים בקבוצה, אבל בגלל שאנחנו בישראל... הכל הוא, זה דרמה אחת גדולה, זה יציאה מפרופורציות.
עשית בושה, זה כלום ושום דבר.
מהצד שלי כמובן זה אמרנו לך שהיא לא מתאימה, שהיא תלך ומנטלית, היא לא מסוגלת להיות שם.
בואו נספורט אם אנשים רוצים, ספורטים גברים שלא הצליחו מיד. פול פוגבה מגיע למנצ'סטר, לוקאקו מגיע לצ'לסי, כל מיני שחקנים שהם היום כוכבי ענק שכולם מכירים אותם, היה להם קבוצות שהם הגיעו, לא שיחקו בטיח, לא הסתדרו, הלכו לקבוצה אחרת וחזרו. זה נורמלי, זה קורה.
זה נורמלי, אבל אז מבחינתי זה היה ממש, באמת, אני...
קטסטרופה.
קטסטרופה, ואמרתי...
דיכאונות וכאלה?
זה, לא, לא אגיד דיכאון, הייתי ממש, כן, דיכאון של...
אין מה לברוח מזה, דעת, זה מבאס להיחשל, וצריך לעשות שוב.
נכון, נכון. אבל, ומשם, באמת...
עשתה את זה שוב. הרם, היא פה, איתן.
נכון? הנה, הגיעה, she made it.
אבל אחרי כל דבר כזה, באמת עשינו, תמיד היה איזשהו שינוי. שדרוג, אמרנו, אוקיי, צריך לשדרג עכשיו את הצוות המקצועי, צריך להכניס, אם זה מאמן כושר, אם זה עוד כל מיני דברים שיעזרו לי כן להתאים לרמות האלה, וכן אם זה להשתלב מכל הבחינות. אם זה חברתית, מקצועית, וכל מה שצריך כדי להשתלב בקבוצות האלה. ובאמת, הייתה, מאותו רגע הייתה עבודה, אני חושבת, מאוד ארוכה וסיזיפית, כי זה היה על מקום של כישלון, עבודה על מקום של כישלון, ותמיד הסימן שאלה, האם זה באמת משהו שהוא נכון? הדברים לא כל כך הלכו, ולא זה, באמת, המשכנו לעבוד, והמשכנו לעבוד.
ואני חושב שגם אתם ידעתם יותר טוב על מה לעבוד, נכון? אם אני לא טועה. כלומר, הגעתם למצב שאתם יודעים בדיוק מה, כן. איך האויב נראה.
כן, כן, לגמרי. זה, בדיוק זה, באמת אחת ההחלטות הייתה לקחת את הקטע הפיזי לרמה הבאה, ובאמת שם התחברנו עם חזי נחשוני, שהוא היה מאמן בנבחרת ישראל בכדורגל, ושל טל בן חיים, אישי, גם חבר...
טל בן חיים הבלם.
נכון.
זה שרץ עם שקי חול בים, לא השני.
אז הוא הביא אותו, בין השאר, אלה שהביא אותו לצ'לסי, ובאמת... הרגלי עבודה ברמה הכי גבוהה שיש, ועוד מישהו, חבר מהג'ודו, שהוא הפיזיותרפיסט של נבחרת ישראל, נמרוד משה, שאותו חיברנו לכל הצד שהעומסים עלו, אז מישהו צריך לתחזק את זה. באמת הרחבנו את הצוות המקצועי, ולקחנו את הצד הפיזי לרמה הבאה.
כן.
אני אוהב את הדינמיקה הזאת, דרך אגב. אני שוקל, עכשיו...
מעכשיו אנחנו מבקשים מכל אורח להביא מישהו.
תביא מישהו. תביא מלווה. אני אוהב את זה.
הרחנו פה את יהודה גליק, והמאבטחים שלו הסתובבו פה לידינו. אמרתי, אולי נביא גם אותם שיסבו נראה זה להבטח את...
לא, בגיקונומי. כן,
בגיקונומי, לא פה.
אין לי מה לדבר איתו.
איפה היינו?
חזרת לישראל, התחלתם לשדרג את עצמכם.
ואז עוד פעם, שדרגנו, והעבודה הייתה באמת על מין סימן שאלה כזה, והדברים לא הלכו חלק, כמו ש... עד שהגיע המשחק נבחרת, נגד נבחרת דנמרק, בדנמרק. וזה באמת היה אחרי כמה חודשים של עבודה מאוד מאוד קשה. ובמשחק עצמו, פשוט הייתה מין התפוצצות לצד החיובי, אחרי שהרבה חודשים כלום לא הלך, פתאום הכל השתנה, וניצחנו, הנבחרת ניצחנו 1-0. אני הפקעתי את הגול של ה-1-0.
שאגב, נבחרת ישראל מנצחת את נבחרת דנמרק,
זה סנסציה,
זה סן מרינו מנצחת את...
לא את
גרמניה.
לא, כן.
את אנדורה, לא, סתם. סן מרינו מנצחת קבוצה.
זה באמת היה, עד היום אני אומרת לעצמי, באמת, זה טירוף. אבל כל העניין היה שזה באמת, כל העבודה שעשינו מאז אותו כביכול כישלון של אסי סנד, להפוך את המטבע ולהפוך משהו כביכול לא טוב שקרה למשהו שההפך משדרג אותי. וזה באמת אחד הגולים שאני עד היום, אני חושבת שהוא הפייבוריט שלי, כאילו...
הוא היה יפה גם, כאילו...
כן, הוא היה יפה, הוא היה מאיזה 35 מטר, עם פשוט טיל לתוך השאר, שכאילו...
שואי, זה מספק זה בטח.
זה כאילו להעיף הכל, זה כולם, כל התעופו מפה, אני עכשיו הולכת ומשחקת כדורגל.
מה, זה כזה להוריד את החולצה, נכון?
באתי להוריד את החולצה, אבל עצרו אותי. זה היה מין כאילו, אין, כל מה שכל מי שאמר לי, את לא מסוגלת, עכשיו כאילו הראיתי להם, תעופו לי מהפנים, אני לא, באמת, אני כאילו...
איזה רגע מזוקק של אושר זה בטח עבור ספורטאי לעשות דבר כזה?
זה היה באמת רגע אושר מטורף, זה באמת, אני זוכרת את זה ככה. במשחק עצמו היה המאמן של קבוצת ברונבי, ומשם התגלגל, הגעתי לברונבי. בגלל הגול הזה ובגלל המשחק.
שזה קבוצת פאר דנית.
נכון, נכון. שם זה הייתה גם חוויה כבר הרבה יותר טובה. אם זה הלמידה מהחוויה הקודמת, השתלבות חברתית, השתלבות מקצועית. ובאמת המון...
הבנות היו יותר נחמדות אולי?
גם, אבל אתה יודע, זה גם עניין, עוד פעם, זה גם הבנות יותר נחמדות, אבל גם עניין של איך אני מגיעה לקבוצה. שזה, בקבוצת כדורגל, אני לא יודעת איך זה במקצועות אחרים, אבל יש הדינמיקה הקבוצתית היא מאוד מיוחדת, ולהשתלב זה לא תמיד, בשבילי לפחות, זה משהו שהוא תמיד עבודה.
כן.
זה עבודה לא פחות מעל המגרש. אתה באמת, זה להשתלב בדינמיקה
הקבוצתית. זה להיכנס לחבורה, בעצם. זה לא כאילו אנחנו כולם יודעים, אני פשוט מנסה שאנשים יבינו, כולם יודעים איך זה להיות החדש בחבורה, אז תחשוב על זה שאתה להיות בחדש בחבורה.
זה לבוא ואתה גם החדש בחבורה, וזה גם קשור בזה ספורט תחרותי. כן. אתה מצד אחד, אתה בא ואתה מתחרה בכל מי שאתה כביכול יש בקבוצה, ומצד שני אתה רוצה להיות חלק מהם.
כן, זה לא חבורה שמה שאני
איך אתה...
זה חבורה פרודקטיבית.
זה לא, אתה יודע, שאתה בא לחבורה בדרך כלל, אולי אתה תוריד את עצמך קצת, אתה כאילו תהיה יותר שקט. פה אתה לא יכול, אתה צריך להוכיח את עצמך מהיום הראשון.
כן,
אתה לא,
הבאתי אוריוס, חבר'ה. בוא.
אתה צריך, גם במקומות נורא נורא תחרותיים, אמרתי עולם העסקים, אז אתה מגיע של תפקיד נורא בכיר בפייסבוק או בגוגל, אתה דבר ראשון מוריד פרופיל. אתה 7-8 חודשים, בשקט, לומד התרבות הארגונית, ואז יש לך את הלוקסוס של טיפה להוביל, אם הגעת לתפקיד בכיר, בספורט מקצועני אין את זה, אתה אמור לפלוט, אחרת אתה מתחיל מעצמי איתך את התווית של הכישלון.
מהיום הראשון נכנסים לקבוצה ובכל הכוח, ולדעת לעשות את השילוב הזה. ובאמת ברונבי, הייתי שם לחצי עונה שהייתה, מאז המשחק עד שהסתיימה שם העונה, והייתי, שיחקתי איתם בשמינית גמר ליגת אלופות, שזה גם היה עניין שהוא מאוד מאוד היה חשוב.
להגיע לשם.
להגיע לשם, פשוט כיף, כיף, להיות במעמדים כאלה, בשבילי זה רק פתח לי את התיאבון, ואמר לי...
זכיתם באליפות אז או משהו? או זכיתם בליגה?
כן, אבל זה היה, בגלל שאני באתי, זה היה לחצי עונה הראשונה, אז הם בהמשך הם זכו באליפות, כן, אבל עד לחצי עונה באמת הגענו לשמינית גמר, זה באמת היה איזשהו זריקת ביטחון ומוטיבציה להמשך, שלא לדבר על כל העבודה הפיזית שעשינו לפני דנמרק, בדנמרק היא באה עוד יותר לידי ביטוי, ששם הם הסקנדינבים עובדים בצורה פיזית מדהימה, אז זה גם מאוד מאוד עזר.
למדת הרבה כאילו על איך לתחזק את עצמך, איך לעבוד כאילו בסקנדינביה? תודה לי.
אני רוצה להגיד שכשהיא חזרה מדנמרק, זה פעם ראשונה שראיתי שעומדת מולי ברמה הפיזית מישהי ברמה עולמית. זאת אומרת, היא חזרה משם אחרת לגמרי ברמה הפיזית, רק מ...
חיה.
ממש, ממש, ממש חייב, וכל כך חיכיתי לזה, זאת אומרת.
יש את דיאטת הוויקינגים, לא?
מה אתה אומר, מבחינת מדדים של, איך אתה בודק, מה המדדים שאתה מסתכל עליהם?
קודם כל מבחינה ויזואלית, זאת אומרת, אתה רואה מישהי ששרירית, מחוטבת, חטובה, עומדת בעומסים, זאת אומרת, עם האימונים שאנחנו היינו עושים, והעומסים היו לא קלים עבורה, פתאום העומסים
זמן התוששות אחרי ספרינטים ודברים כאלה?
זמן התוששות, משהו מדהים, זאת אומרת, פעם, ואז זה היה עוד הסימון מבחינתי שאנחנו בדרך לצמרת העולמית, לא פחות מזה, זאת אומרת, שכל דבר שהוא יהיה פחות מצמרת עולמית, צמרת אירופאית, הוא מבחינתנו לא ממומש.
כן, שזה היעד, בעצם העלית את הרף.
כן, כן, העלינו ביחד את הרף, היא כי הרגישה תכלס בשטח שהיא ברמה הזאת, ואני, שפתאום הדברים התחברו לי. גם בגול בדנמרק וגם כל מה שהיה שם.
כן.
כן.
אוקיי, אנחנו בברונדבי, עכשיו ראם עשה לי 5 דקות, זה לא 5 דקות, את יכולה לדבר עוד.
אני מסמל.
כן, הוא מסמל.
אני בתור האורך.
5 דקות בישראל.
כן,
5 דקות
ישראל. אני עוד 5 דקות שעה, חצי שעה אחרי. אהלן. כן.
ואז חזרתי מברונבי, עוד פעם פה זה היה עדיין המחצית לקראת סוף העונה, חזרתי לאסה, וכן היה איזשהו מאבקי אליפויות, אז באת, כאילו, כן עזרתי לקבוצה, וזה גם היה איזשהו משהו כיף.
אגב, הכרטיס בידך, נכון? כלומר, הכרטיס שחקנית. כלומר, הזכויות... מותר לדבר על זה? למה המבט הזה?
לא, אני רק פה נכנסים לאיזשהו תחום שגם לא נגענו, לא נגעתם, נגענו במהלך השידור, זה באמת כל הנושא של הבירוקרטיה מסביב, לא יודע איך לקרוא לה, כל הנושא של סוכנים ומעברים בין קבוצות ואישורים שהוא גם כשלעצמו, אנחנו עדיין לומדים אותו.
אוקיי.
מתיש.
אוקיי. אבל את אדונית לעצמך, נגדיר זאת כך? מבחינת זכויות שיש לך?
בארץ זה יותר מסובך, בארץ עדיין לא, אבל אני משויכת לאסט תל אביב, אבל מבחינת לצאת לקבוצת לחול, אף פעם לא עמדו בדרכי, וזאת אומרת, כרגע זה המצב.
אני חושב שהבנתי את ה...
הבנת את העניין.
כן.
אז זהו, סיימתי את העונה... לקחנו אליפות עם אסה תל אביב, ואז אוקיי, מה הלאה? כאילו, מה הקבוצה הבאה? כמובן, עוד פעם, איזשהו סוג של מתקדמים קדימה, אם זה עכשיו בתקופה הזאת, הצטרפתי לקבוצת נערים של מכבי תל אביב, להתאמן. הייתי צריכה את האקסטרה אימונים ואקסטרה פיזיות שהנערים מביאים. עוד פעם, מכבי תל אביב היו באמת אחלה איתי, ואמרו, אין בעיה, תבואי, זה היה משהו באמת כיף ומדהים.
התאמנתי עם אנטוניו, המאמן כושר שם, או ש...
לא, לא, היה צוות אחר לגמרי. ואז המהלך הבא... אני נוסעת למה...
אגב, כשאת מתאמנת עם הנערים, מה, כאילו, יש צחוקים וכאלה, או איך זה עובד, כאילו, מבחינת?
לא, תשמע, היו צחוקים. אתה יודע, בכל זאת, בגיל ההתבגרות, והיו צחוקים, אבל אני כבר בגילי המופלג, יחסית אליהם. עשיתי איתם את הצחוקים, ועד גבול מסוים, עד שהם צריכים את הטוב, בסדר. אבל לא,
נתת למישהו קטנה מאחורה?
לא, 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 אבל באמת נהניתי, הם היו אחלה, ואני חושבת שמקבלים שם באמת חינוך מעולה, אגב, בעניין הזה של הקטע הספורטיבי. והמהלך הבא היה לנסוע, אם זה, אגב, עברתי, הייתי בצרפת, במבחנים, לא הלך, לא הסתדר עם המאמן, גם משהו שהוא קורה והוא לגיטימי.
המאמן אנטישמי בטח גם, כן.
ברור, תמיד זה אחר כך כאילו אנטישמי, טוב, לא נורא. חלק מהעניין, נוסעת למכבייה לשחק עם נבחרת גרמניה.
וואלה.
נבחרת ישראל לא השתתפו, קיבלתי הזמנה, לא יודעת איך המאמן הגיע, אמרתי, אני אנצל את זה, אני רוצה להיות בגרמניה, כי זה מקרב אותי בעצם לקבוצות שם. נסעתי, הייתי שבועיים בברלין, שבשבועיים האלה בקשר עם קבוצות, אחת מהקבוצות הייתה דויסבורג. אמרו לי, סבבה, את מסיימת את המכבייה, תבוא אלינו ברכבת, עם השוערת, מרב שמיר, שגם, אגב, גרה בברלין, כי היא שיחקה ב...
גם מרב שמיר אמריקאית, נכון? או שאני טועה?
היא חצי, יש לה אזרחות אבא ישראלי, אמא אמריקאית. אני והיא מסיימות את המכבייה, נוסעות לדויסבורג למבחנים. המבחנים האלה צולחים, המאמנת, יש קשר ממש קליק, היא מתלהבת מהצורת משחק שלי, ואומרת, אני רוצה אותך בעונה הבאה, ומשם מתחילה השנתיים שלי בדויסבורג.
את הגעת לדויסבורג שבליגה השנייה, נכון? ואתם עליתם בעונה הראשונה.
כן.
ומה ההבדל בין הליגה השנייה לליגה הראשונה, כלומר, מבחינת משחק, סגנון משחק?
הכל. אם זה, עוד פעם, הליגה השנייה היא גם מאוד מאוד חזקה. בהשוואה, אם אתה משווה את זה לישראל, ואם אתה משווה את זה לדווקא, גם הרבה ליגות אחרות באירופה, שעדיין פחות התפתחו. אבל אז יש לך את הקפיצת מדרגה הזאת היא ענקית, אם זה מבחינה שאחרי, למרות אחרי שנה בגרמניה בליגה השנייה, המשחק הראשון שלי בליגה הראשונה, לקח לי באמת, במקרה הטוב, שבוע להתאושש ממנו. ההבדלים הפיזיים הם ענקיים, גם פיזיים, גם מנטליים. זה, זה, זה באמת לגייס את עצמך למשחק שהוא דורש כל כך הרבה כוחות מכל הבחינות.
מה, הרבה יותר ספרינטים, הרבה יותר,
כן,
כאילו, הרבה יותר מגע בכדור, פחות מגע בכדור, כאילו.
אני חושבת ש... אם כבר פחות מגע בכדור, יש לך, נגיד, שתי הזדמנויות במשחק, ממש, הכל יותר בצמצום, בפחות זמן,
כל נגיע בכדור זה ממש מינימלי.
המהירות מחשבה, היא חייבת להיות הכי מהירה, אתה יודע, כמו שאתה רואה בטופ העולמי, אין לך זמן... שנגיד בארץ עדיין יש את העניין שיש הרבה זמן לחשוב, ובאירופה אין לך את זה. זה משהו שאתה אבל מתרגל אותו באימונים, אתה לא בא לא מוכן.
כן.
אבל ההבדלים היו ענקיים ו...
כן, קואץ'.
אני רק אגיד שאנחנו בדרך כלל עושים התאמות בכל פעם שהיא עוברת איזושהי פאזה, עושים מתאמות מבחינת הליווי שלי אותה, ואחד הדברים שעשינו זה באמת להחליט שהליווי מרחוק הופך להיות, זאת אומרת שאני הולך להגיע לשם פעם בחודשיים, משהו כזה, כדי באמת לתמוך שם מנטלית. לי הייתה מעבירה לי משחקי וידאו, משחקים שלה בוידאו, סליחה, ובאמת אני הייתי יכול לראות מה, איפה הנקודות שצריך לעבוד עליהן, וכשהייתי מגיע היינו עובדים עליהן. אני חייב להגיד שכשבאתי וראיתי אימון שלה, וראיתי משחק שלה, קיבלתי שוק, כאילו, ברמות מטורפות, כאילו, גם מבחינת תרבותית, איך זה מקובל שם, גם פתאום אתה, יש 1,000 איש בקהל בכל משחק, הקצב של המשחק הוא מטורף, אתה בא לאימון, אימון אחד שראיתי שם, זה, היא לא עשתה אימון כזה בכל הקריירה פה בארץ, רק אימון אחד, הקצב, התחרותיות, וזה, וזהו, בנושא של הליווי.
כן, אז באמת, אייל גם מהצד שלו ראה את ההבדלים. אבל זה משהו שזה התמודדות, ההתמודדות של העונה הראשונה בבונדסליגה, באמת חלק מההישג זה באמת להצליח לסיים עונה שלמה בליגה הראשונה בגרמניה. זה משהו שהוא, אני מסתכלת אחורה ואני באמת,
בלי פציעות ועם...
אם זה כמעט בלי שום פציעה רצינית ובאמת התמודדות של יום אחד אתה בהרכב ויום שני אתה מחוץ לסגל, היו מקרים כאלה.
מה, יושבת ביציע?
כן, 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 ושזה חלק מהעניין ושיום למחרת כבר יש אימון ואתה מופיע על האימון ואתה נותן את כל כולך כי שבוע הבא אתה כבר חוזר להרכב. זאת אומרת שזה התמודדויות, שזה יומיומיות, ואני באמת, זה שעברתי את העונה הראשונה הזאת, אני חושבת שמפה זה באמת הכל לא קלה קלות, אבל הרבה יותר טוב וחלק.
באיזשהו שלב שיחק נגד סנד גם כן, נכון?
נכון, נכון.
ומה היה כאילו, זה היה איזה סגירת מעגל מבחינתך?
כן, כן, אני חושבת שכן, המשחק הראשון היה אצלם בבית, אמנם היה לנו משחק ממש ממש גרוע, הפסדנו אבל הפסד צורם כזה של ממש שום דבר לא התחבר, אבל מבחינתי אני חושבת שלפתוח במשחק מולם ולשחק מולם ולראות את כולם וכן, אתה יודע, להגיד שלום לצוות אימון שהכל בסדר ושזה חלק מהעניין, אף אחד לא התרגש מזה ששחקנית הייתה אצלם ולא הצליח והלכה לקבוצה אחרת, זאת אומרת שזה היה מין סגירת מעגל טובה כזאת, כן.
והיה לך גם הרחקה, נכון? אני לא זוכר, נגיד, היה
משחק.
היה איזה משהו שכאילו הורחקת כאילו במחצית הראשונה, נכון?
נכון, היה משחק נגד אופנהיים. היה עניין שהמאמנת שלי, באמת, הייתה משנה לנו תפקידים על בסיס... כל משחק אתה יכולת למצוא את עצמך בתפקיד שונה. אני אישית שיחקתי כמעט בכל תפקיד, חוץ מלהיות בלמית ושוערת. זאת אומרת שתבין את הטירוף. כן. ויום אחד היא החליטה...
שאת חלוצה בעצם.
אני בעצם, אני לא חלוצה, אני קשרית אמצע יותר מתחת לחלוצה, אם זה על צד שמאל לפעמים או על צד ימין, היא החליטה שאני באותו משחק משחקת מגנה. על זה שאני הולך לשחק מגנה, היא סיפרה לי על זה יום לפני, ובתור שחקנית, אני משחקת בגרמניה, ואני יודעת איך הדברים הולכים, אם אני אומרת לה לא, זה מחסל אותי לגמרי, ואני פשוט צריכה להגיד כן, ולהתמודד עם זה, ולקוות להכי טוב, ומה שקרה, זה שני צהובים בשש דקות.
עשית, זה סי של...
עכשיו אני צוחקת על זה.
דקרת מישהו? מה זה?
לא, השופטת, עוד פעם, כמו שאמרנו, אנטישמית. ופשוט לא היה שם פאולים מטורפים, אבל היא החליטה להוציא שני צהובים בשתי דקות, זה לא היה התפקיד שלי מן הסתם, ועכשיו אני יודעת שכל מאמן שייתן לי לשחק מגנה, אני אגיד לו לא, תודה.
תראי לו את המשחק.
אני אשב ביציאה, אבל אני לא אשחק מגן ימין, אבל עכשיו אני רואה את זה, זה באמת חוויה מצחיקה, ואני יודעת שלא משנה מה יקרה לי, זה משהו שהוא חלק מהמשחק, וזה דווקא עשה לי טוב, לראות ש...
זה יותר טוב ממה שעבר מגרשבילי בויטסה, לא יודע, זה שאחרי 15 דקות אמרו, טוב, צא מהמשחק, בלי צהוב, בלי אדום, הוא פשוט היה גרוע, ואז כמה משחקים אחרי עוד פעם אמרו לו, טוב, תשמע, צא מהמשחק. כן,
כן, אז בתור מגן ימין זה פחות הצליח, למרות שאני עדיין בטוחה שהמאמנת הזאת אומרת, היא יכולה להיות מגן ימין, בראש אני...
אוקיי, אנחנו עכשיו משוק העברות של השחקניות גם כן, כאילו, איך זה עובד?
זה... השוק העברות כן, עדיין, גם בכדורגל נשים יש שוק העברות, יש זמן.
יש שחקניות שנרכשות בהרבה כסף.
נכון, נכון, עכשיו גם יש את העניין הזה, אז אני סיימתי בדויסבורג, החלטנו שהגענו למיצוי, ולמרות שהקבוצה כן נשארה בליגה בסופו של דבר, המאמנת הוחלפה ורוב השחקניות הוחלפו, וזה הגענו למסקנה שהגיע הזמן להמשיך לאתגר הבא, וזהו, עכשיו זה פשוט עניין של עוד פעם לראות באיזה קבוצה הכל יסתדר כמו שצריך. הכדורגל אנשים הוא קצת שונה, אין כסף, אז זה לא מובן מאליו, לא כל קבוצה יכולה להביא כל שחקן, ולכן זה הופך את העניין ליותר מסובך, אבל עדיין זה משהו שאני מקווה שבשבועות הקרובים כן יצא לפועל. ו...
על מה אנחנו מדברים? אפשר לדבר על זה? כלומר,
אי אפשר לדבר על איזה קבוצות, אבל כן, המדינה הזה זה ספרד. אני מקווה שבאמת זה יצא לפועל.
יש ברצלונה הולכת להקים קבוצת כדורגל בארצות הברית, חלק מהעניין של החדירה לשוק האמריקאי, ברצלונה מקימה קבוצת כדורגל נשים בארצות הברית, שתצטרף ל-NWSL, נכון? NWSL?
כן.
אז את מה שאת רוצה, את רוצה ספרד או אירופה, בגדול, כן? זה העניין. מה הסיכויים שאנחנו רואים אותך... כאילו בספרד, אנחנו מדברים על אחוזים וכאלה?
אחוזים, אם אני אשים את זה באחוזים, אני אגיד 70%, אבל עוד פעם, אבל עוד פעם זה כדורגל, זה יכול להשתנות.
אוקיי, זה יהיה כמו בדראפט ב-NBA, שיש לך את האחוז של הסיכוי להיות אולסטאר, את הסיכוי להיות בסט, 70% נראה לי לאולסטאר זה מגניב, הכי גבוה שהיה שנה זה 14.
טוב, בואו נסכם, כי אנחנו באמת בשיחה ארוכה, בואו נסכם שתי דקות על מה צריך פה. בכדורגל הישראלי, שיהיה יותר כדורגל נשים, שיהיה יותר ילדות ישחקו, שיהיה יותר לי פלקוניות. אגב, אפרופו, אחלה שם. לי פלקון זה שם
בינלאומי.
בינלאומי. It's the best. אני חושב שאת הכדורגלנית הישראלית עם השם הכי טוב.
השם הכי מבטיח. הספורטאי הישראלי.
הספורטאים הכי מבטיח.
אני גם, זה מראה כמה באמת אהבתי את סבא שלי, הוא היה דמות לחיקוי, אז הוא גם לא רק זה, הוא גם הוריש לי שם משפחה שאני מאוד אוהבת, אז זה מתחבר אצלי להכל.
זה גם בפלקון, זה...
פלקונה.
כן, את צריכה להיות באטלנטה פלקון, זה כאילו...
יאללה.
יאללה. איך את בפוטבול? לא, סתם, כנים.
אני חושבת שצריך להמשיך עם העבודה של התשתיות, של באמת... לפתוח קבוצות ילדות לא רק במרכז, במרכז יש המון, באמת גם בפריפריה, ולתת את המענה הזה לשחקניות כמוני שגדלו יחסית, זה נקרא כבר בפריפריה, ועד היום אני לא יודעת אם מישהי מהקיבוץ שלי, אם יש לה קבוצת ילדות שהיא יכולה ללכת ולשחק, יש ברור בצפון יותר, אבל... עבודה שהיא יותר נרחבת ובעיקר את ה אני חושבת גם אם יש עניין בישראל שספורטאית גם ספורטאי שנולד והוא נחשב מאוד מאוד כישרוני עושים את זה מעללים את העניין הזה ואומרים לו אתה הכי כישרוני אתה הכי טוב אתה מה שזה גורם זה גורם לשחקן לעבוד לא מספיק קשה ולא להבין שבעצם שהוא ירצה לצאת לאירופה, אז ההבדלים הם מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, זה לא משנה כמה כישרון יש לך. אז אני חושבת שגם אם יש הרבה ילדות כרגע שהן מאוד כישרוניות, לא לעשות את ההתייחסות הנוספת הזאת, לא לעשות את זה, את ההבדלה הזאת בין הכביכול כישרוניות ללא כישרוניות, ההפך, זה להראות את השחקניות שעובדות הכי קשה ומשקיעות הכי טוב, זה כמובן אחרי שהתשתיות התפתחו ו...
אגב, זה מוכח מחקרית שצריך לשבח את את הילדים על העבודה הקשה ולא על הכישרון שלהם. יש כל מיני מחקרים של...
זה בלי לדעת, אני אומר לך.
כן, מומחי חינוך, כאילו, שמדברים על זה.
בנושא הזה אני רק אציין שכן נעשתה פה איזושהי קפיצת מדרגה בכדורגל לאנשים, ההקמה של האקדמיה בווינגט, בראשות גיא אזורי ושרון זאבי שהיא בהתאחדות אחראית על כל הכדורגל לנשים זה היה לקראת היורו שהיה פה והקימו אקדמיה לצורך העניין בווינגט שהן באמת מתאמנות וחיות בצורה ספורטיבית בווינגט אז בנושא הזה של הטיפול אולי במוכשרות כן היום יש איזשהו מענה כמובן שבמדינות מפותחות יש 10 אקדמיות כאלה אבל יש איזו התקדמות בנושא הזה.
אוקיי, מילת סיכום. קטנה מאחורה, לא, סתם.
הקטנה מאחורה, האמת היא, זה באמת ההתפתחות הכי יפה ב...
אין מספיק כדורגלנים גברים שיודעים לעשות את זה כמו שצריך.
כן, כן.
הנה, אולי מכבי חיפה הביאו אחד עכשיו. ראו כי באר שבע עסקי טוב, את הוכחת שזה יכול להיות לא רע בכלל כתכונה לספורט, היית צריך לעשות את זה גם מדי פעם, לא יעזור.
לא, אני לא נתתי את הקטנה מאחור, אני נתתי את הגדולה מקדימה, אם כבר, כן? אבל הסיכום הוא באמת, תעשו, אני יודעת, תלכו אחרי מה שאתם אוהבים, בלי להקשיב יותר מדי לסביבה, אני חושבת ש... זה מסכם את כל מה שדיברנו היום בעצם על הסיפור שלי.
Just do it.
Just do it.
זה של נייקי.
Just do it.
אני באדידס, אז
אי
אפשר.
רציתי להגיד שראיתי, כן, אדידס.
הגרמנים וזה.
Impossible is nothing, אוקיי? בוא נסכם את זה ככה.
יפה, יפה, יפה. שינינו סיסמה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
אנחנו לוחצים פה עדיין, אתם לא רואים, יש פה ארבעה אנשים שלוחצים ידיים. ביי ביי.
ביי ביי.
ביי.